אוקיי, בשיעורים האלה אני רוצה לגעת בנושא מעמדן של סברות, ובעניין הזה יש, אני חושב, טעויות לשני הכיוונים. יש טעויות שלא רואים, יש כאלה שלא רואים בסברות בכלל משהו בעל מעמד הלכתי, בכלל אני לא יודע, אבל לא בעל מעמד הלכתי עצמאי, אני הכל יתברר יותר בהמשך. זאת אומרת, המעט מדי, כן, המנמיכים מדי את מעמדן של הסברות. ויש כאלה שרואים בסברות משהו שהוא בעל מעמד מוחלט, כן, סברה דאורייתא, כמו שמתבטאים חלק מהאחרונים. ואני חושב שבשני הצדדים האלה, יש איזושהי הכללה בעייתית. זאת אומרת, התמונה יותר מורכבת ממה שנראה במבט הפשוט. אז אני רוצה טיפה בשיעורים האלה לנסות ולהציג את לנסות להציג את התמונה המלאה, או לפחות כמו שאני רואה אותה. רק, מה השם?
נתנאל,
נתנאל?
נתנאל.
אוקיי, אז אני רוצה לדבר קצת על, כמו שאמרתי קודם, על התמונה השלמה, שהיא טיפה יותר מורכבת מצד אחד, ומצד שני אני חושב שהיא מהירה באור בהיר יותר, מה זה בכלל הלכה? איך בונים הלכה? מה המקורות ההלכה? מה מעמדם של המקורות השונים? ואיפה הסברה משתלבת. לכן יש לזה משמעויות יותר רחבות מאשר סתם לברר מה זאת סברה. מתוך זה, בעיניים של האמת. זאת אומרת, הפוסקים, חלק מהם, אז אנחנו נראה, אם הם חולקים, גם אני חולק. אני מציג את עמדתי שלי. אני לא פוסקים ולא לא פוסקים. אני מציג את עמדתי שלי. מי שישתכנע, זאת תהיה גם עמדתו. מי שלא השתכנע, אז לא, זכותו, אין בעיה. בסדר, אולי כן, גם זאת תפיסה, שלכל אחד יש את האמת שלו. גם זאת אחת האמיתות. אוקיי, אז הטענה, אגב, הנקודה הזאת שסברות יכולות לקחת אותנו לאנרכיה הלכתית, כן, כל אחד, אם הם נותנים מעמד לסברה, אז כל אחד עושה עם זה מה שהוא רוצה, היא טענה מאוד נפוצה, אבל מצד שני, נדמה לי שהאנרכיה ההלכתית כבר כאן. כן, זה כמו...
את הדפים?
לא.
אנשים
לגידים,
סתם לא
אוקיי. זה חינם, למה שלא ייקחו? מה שחינם, תיקח, הנה יש פה עוד דף, אתה רוצה? הוא חינם. לא, לא, אני לא מחלק דפים, זה סתם. סליחה. כן. אוקיי, אז הטענה לאנרכיה, אני אומר, זה תמיד, יש לי איזו תזה בענייני מוסר, אולי ניגע בה קצת בהמשך. אני תראה, אבל אם למוסר יש מעמד עצמאי וזה לא יוצא מהתורה, אז בעצם כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה או לחשוב מה שהוא רוצה. ובלי זה לא כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אנחנו גם ככה נמצאים במקום הזה. בתוך ההלכה שהיא, כן, לא מסורה לכל אחד, כן? ניתן מסיני, פרשנויות, סמכויות, שם לא כל אחד בעצם מחליט איך שהוא מחליט, ויש מחלוקות ושיטות שונות, אין שום דבר כמעט שלא שנוי במחלוקת. אז לכן אין מה להיבהל יותר מדי מהאנרכיה שצפויה לנו ממעמד אוטונומי למוסר או לסברה או משהו כזה. בפרט אם זאת האמת, אז אנרכיה, אוקיי, אז תהיה אנרכיה. מה רע באנרכיה? טוב.
השאלה
מחייבת להלכה. מה? כן, זה הנושא שלנו. זה הנושא של השיעורים האלה. על זה אני רוצה לדבר.
נישואים.
מה? נו, ובהלכה לא יכול להיות שיהיו בעיות בנישואים? שהוא נוהג הלכה כך, והוא נוהג בהלכה כך. בית הלל ובית שמאי לא נמנעו לשאת נשים זה מזה, למרות שהיו ביניהם ויכוחים גם בדאורייתא וגם בדרבנן. בסדר, מסתדרים עם זה. ואם לא, אז אל תתחתנו. זאת האמת, מה לעשות? אני אומר, אם זאת האמת, אז כל הטענות התוצאתניות האלה לא רלוונטיות. זאת אומרת, אם הדבר הזה הוא נכון, אז הוא נכון. אז זה יוצר אנרכיה, טוב, אז נתמודד עם זה. אם בכלל צריך להתמודד עם זה. בסדר, גם הרפורמים, נכון? גם הפגאנים עושים כל מיני דברים, אז מה? הרפורמים גם לובשים מכנסיים. אני גם לובש מכנסיים, מה לעשות? נו, ולכן מה? ולכן מה? ולכן זה לא נכון מה שאני אומר. אבל אם זה נכון מה שאני אומר, אז זה נכון. אתה אומר שיקרה לי מה שקרה לרפורמים? יכול להיות, מה לעשות? אבל זאת האמת. אם הרפורמים צודקים, אז הם צודקים. גם אם הם יצאו מכלל העם, וגם אם הם לא יצאו מכלל העם. אם הם לא צודקים, אז בואו נדבר על השאלה אם הם צודקים, ולא על השאלה מה יקרה להם בסוף. הרבה פעמים כשאנחנו דנים בשאלות מן הסוג הזה, אנחנו מקדימים את דיוני המדרון החלקלק, כן, הדיונים מהסדר השני, לדיונים מהסדר הראשון. זאת אומרת, קודם כל בוא נראה אם זה נכון. אחרי שנבדוק, אחרי שתגלה שזה נכון, יש לפעמים מקום להגיד, אוקיי, למרות שזה נכון, לא נעשה את זה בגלל שאלות של מדרון חלקלק. מה זה אומר? הסינים החזיקו מעמד 3,000 שנה, אז הם עוד יותר נכונים. זה גישה דרוויניסטית שאומרת שהשרידות היא מדד לאמת. זאת אומרת, לא יודע, יכול להיות שהם לא יהיו ועדיין הם צדקו. יכול להיות שהם לא יהיו ועדיין הם צדקו, כן? יכול להיות שמשהו שצדק נכחד. אני לא מוכן לסכן כלום, אני רוצה לברר מה היהדות אומרת. אם מה שהיהדות אומרת יביא להכחדתה, אז יכול להיות שאני אשקול שלמרות שזה מה שהיא אומרת, אולי אני לא אתנהג כך. ואולי אני כן אתנהג כך, אבל שתיכחד. אבל קודם כל אני צריך לברר מה היא אומרת. אחרי זה אני אראה מה אני עושה עם מה שהיא אומרת. לא אמר, רגע, עוד לא אמרתי שום דבר. א', אני לא נרתע מזה ש2,000 שנה אומרים משהו, אני אומר משהו אחר. אז אני אומר משהו אחר, עוד לא אמרתי. תן לי קודם להגיד את זה, ואחרי זה נראה לאן אני מוביל אתכם להכחדה מוחלטת. טוב, אז אני חוזר לעניין הסברות. לא, ההקדמות האלה הן חשובות בגלל הנקודה הזאת, כי השאלות האלה הן שאלות טעונות. ובשאלות טעונות יש לנו איזושהי נטייה להתייחס אליהן לא עניינית. ובעיניי ההתייחסות שאומרת מה יקרה איתך הלאה אם תחשוב או תתנהג כך, היא התייחסות לא עניינית. לא שהיא לא נכונה, היא לא עניינית. גם אם היא נכונה, היא לא עניינית. בגלל שגם אם היא נכונה, היא לא קובעת את מהי האמת. יכול להיות שאחרי שאני אגיע למסקנה שזאת האמת, אני בכל זאת לא אתנהג כך בגלל שיקולים של מה יקרה. אוקיי? אז לכן אני אומר, כל דבר צריך לדון בו בשלב הנכון. דיברתי פעם על, לא יודע מה, היתר נשים לעדות. או מעמד אישה בבית כנסת, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. רגע, רגע, מה יקרה פה? הכל ייכחד, נהיה רפורמים, נעלם מהעולם, אני לא יודע בדיוק מה. אני קודם כל תגיד לי אם זה נכון מה שאני אומר. אם זה לא נכון, אז בוא נתווכח על זה, מה אכפת לי מה יקרה אחר כך. אתה אומר, זה לא נכון? תגיד, למה זה לא נכון? אם אתה חושב שזה נכון, אז קודם כל התקדמנו כבר צעד אחד. עכשיו אתה אומר לי, כן, זה נכון, אבל כדאי לא להתנהג כך בפועל, כי יש כל מיני בעיות. תפקידם של חכמים, בין היתר, לעשות סייגים, נכון? מה זה סייגים? סייגים הם בהגדרה הלכות דרבנן, תמיד. למה? כי הסייג בעצם אומר, תראה, ההלכה האמיתית היא ככה. אבל אני אומר לא להתנהג ככה, בגלל איזשהם בעיות של תוצאה, מדרון חלקלק, או לא משנה, משהו שיכול לקרות. אבל זה תמיד, בהגדרה, צריך לבוא בסדר השני. את קודם כל אתה דן מה נכון, אחרי זה אתה אומר מה אנחנו עושים עם מה שנכון, אוקיי? לא להרבב את שני המישורים האלה. ובדיונים טעונים, תמיד מערבבים. לא מערבבים, לוקחים ישר את השני. ובדרך כלל כשלוקחים ישר את השני, זה בגלל שבראשון מסכימים ולא רוצים להודות בזה. כי אומרים שזה נכון, ואין לך מה להגיד, כן, כן, אבל זה רפורמי, ואתה תיכחד, ואוי ואבוי מה שיהיה פה. בסדר, אוקיי, בואו נדון אחרי זה בשאלות האבולוציה. עכשיו, קודם כל אני רוצה לדעת מה נכון. אחרי זה נראה מה שורד. טוב, כן, הרבה פעמים שיקולי השרידות, כן, כל מיני ויכוחים נצחיים בין חרדים ולא חרדים, כמה יוצאים חילונים, ומה שורד, ומה לא שורד. אף פעם לא הבנתי את השטות הזאת. זאת אומרת, לא יודע, יכול להיות שזה לא שורד, אבל אם זאת היהדות, אני רוצה שהיהדות תשרוד, לא משהו אחר. זאת אומרת, אם אני צריך לוותר על היהדות שלי בשביל שזה ישרוד, אז לא, אני נשאר עם היהדות ושזה ייכחד, מה לעשות? עוד פעם, אני מציג את זה קיצונית, זה לא אומר שכל ויכוח בין שתי קבוצות זאת היהדות. אבל אני אומר, זה לא טיעון מוחלט. זאת אומרת, צריך לדון על מה מדובר פה. אם אתה מוותר על עקרונות יסוד בשביל להישרד, זה לא, לא. יש יערק ועל יעבור. יש דברים מסוימים שעליהם אתה מת, למרות שזה, אחרי זה לא תוכל לקיים הרבה שבתות, נכון? אבל אתה מת. למה? כי יש פה משהו שהוא מהותי. על זה, אם אני מוותר, אז לא שווה לי להמשיך. בסדר? גם פה אותו דבר. זאת אומרת, הדיונים האלה, מהר מדי אנחנו קופצים לקומה השנייה, ואני רוצה לעסוק בקומה הראשונה. עזבו את הקומה השנייה. הקומה השנייה בקורס הבא. זאת אומרת, אני רוצה לעסוק בקומה הראשונה. טוב. בתחילת הספר, של, יש ספר של הרב קשר, מנחם מנדל קשר, בעל תורה שלמה, שנקרא מפענח צפונות. וזה בעצם אנציקלופדיה לרוגצ'ובר. הרוגצ'ובר היה יהודי מאוד מעניין, רב בדווינסק, ביחד עם... כן, חכם מאוד. בדרך כלל יהודים מעניינים וחכמים גם. לא רק יהודים בעצם. הוא היה רב בדווינסק יחד עם האור שמח. האור שמח היה הרב של, של המסנגדים, והרוגצ'ובר היה הרב של החסידים. מה? כן, היו קצת גם ויכוחים ביניהם. היה מאוד מעניין, אני פעם כתבתי איזה מאמר השוואתי בין שניהם, כי אני חושב שזה מלמד המון, על הרבה מאוד דברים. אבל היו שני עריות, כן, היו שני עריות כבדים, כן, הם מאוד כיבדו אחד את השני. כשהאור שמח נפטר, אז הרוגצ'ובר אומר, רק התחיל לדעת ללמוד וכבר הלך מאיתנו, מסכן. זה, לא, לא, זה היה כבוד אמיתי. כשהוא אומר, אמיתית, אני לא. כשהוא אומר שמישהו התחיל לדעת ללמוד, זה, זאת הערכה, הלוואי שהיה אומר את זה עליי. הרוגצ'ובר היה מין חריף לשון, אבל מי שיודע להקשיב יודע שהוא גם יכול לבטא הערכה בצורה כזאת. הוא אמר פעם על רבל חונון, נדמה לי וסרמן, הוא אמר, נו, זה המילה מדרדקי לא רע. וזה היה מחמאה, זה היה מחמאה. וזה, טוב, הכל לפי הקונטקסט. טוב, בכל אופן, אז הרוגצ'ובר התייחד בשיטת לימוד מאוד מיוחדת. אני, היה תחביב שלי כמה שנים להתעסק איתו. הוא כמעט לא התייחס לראשונים, חוץ מהרמב״ם, רש"י ותוספות, פה ושם מרן, נדמה לי, אחרונים, מאן דכר שמיה, אין מה לדבר בכלל. גמרא, בבלי וירושלמי, כן, והמערכת המושגית שלו הייתה מערכת פילוסופית. זאת אומרת, הוא ניתח סוגיות הלכתיות תוך שימוש במערכת מושגים שלקוחה מהמורה נבוכים. זאת הייתה הפילוסופיה שהוא הכיר, לא משנה, אבל מערכת מושגים פילוסופית. והיו לו כתבים, היו לו המון, המון כתבים שלא כל כך יצאו לאור. יש, נדמה לי שהבת שלו הייתה נשואה לרב של פתח תקווה, שכחתי את שמו עכשיו, והיא נסעה לאירופה להציל כתבים של אבא שלה ממש ערב השואה. ואמרו לה, אל תסעי, זה מסוכן, את מסתכנת. היא נסעה ולא חזרה. תפסו אותה שמה. בכל אופן, אז הרב קשר מספר, זאת אומרת, זו אנקדוטה, אבל הרב קשר מספר שבשנות ה-60 מתישהו נדמה לי, הוא היה באיזה דינר, הוא חי בארצות הברית, הוא היה באיזשהו דינר שמה, וניגשה אליו איזו אישה אחת ואומרת, תשמע, יש לי איזה שני שקים מלאים בכתבי יד, אני לא יודעת מה הם אומרים בכלל, בטח אתה תדע, זה עניינים תורניים, לא. אז היא נתנה לו את זה, ומתברר זה כתבים של הרוגצ'ובר שהצליחו איכשהו לשלוח לארצות הברית, למישהו. זה הגיע איכשהו לארצות הברית, ואז הוא הקים את מכון צופנת פענח, זה השם הכתבים שלו, על הרמב״ם והשוט וכו'. והם מוציאים הוציאו, אולי עדיין מוציאים, אני לא יודע, את כתביו, גם על הש"ס וגם על התורה וכל מיני. יש דברים מעניינים, זה באמת חומרים מאוד מאוד מיוחדים.
נכון? הספרים שלו לא נמצאים בישיבות, לא?
אולי נמצאים, אבל לא כל כך משתמשים בהם, זה לא... לא, לא מצחיק, זאת האמת.
בגלל שלא מבינים?
כן, זה לא, גם לא מבינים, וגם זה לא ב... זה לא במסלול הישיבתי הרגיל, שזה בדרך כלל רב חיים, רב שמעון סקופ, שזה ה...
גם בישיבות ההסדר לא ראיתי.
לא משנה, גם בישיבות ההסדר זה רב חיים ורב שמעון.
לא,
תפנת... מה ההבדל? המסורת הישיבתית נמצאת גם בישיבות ההסדר, זה לא... את לא לובשים חליפות, אבל הלימוד הוא בסך הכל דומה. עוד פעם, סוג הלימוד, צורת הלימוד, לא... יש הבדלים, אבל... אז בקיצור, המכון צופנת פענח הזה הוציא לאור את הכתבים, בדרך כלל כשהוא מוציא זה גם למטה עם הערות כדי לעזור קצת לפענח, כי הכתבים שלו זה עיין, 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 עם איזה מילה, מילת קשר בין עיין אחד לעיין אחר, אין לו עיין עליו, מה
יש
שנקרא.
יותר פינוח, פינוח טבעייה.
כן, את הפענוח שם, זה מה שעושים שם במכון צפנת פענח. בכל אופן, אז הרב קשר הוציא ספר שנקרא מפענח צפונות, במשקל צפנת פענח, וזאת אנציקלופדיה לרוגע צ'ובה. וזה מחולק לפי פרקים, לפי נושאים, מתודולוגיה מסוימת של סוגי הבחנות שונות שיש שם, כל פרק עוסק בסוג אחר של הבחנה, מביא לזה כל מיני דוגמאות, ספר שיש שמאוד מאוד מעניין. אגב, זה עוד פעם גם כן הערה, פעם דיבר איתי איזה יהודי, גאון, הוא עוסק, הוא משתתף באוצר מפרשי התלמוד, מי שהוציא את אוצר מפרשי התלמוד, הוא ככה דיבר איתי ככה על איזה פרויקטים כדאי להיכנס, או מה כדאי לעשות, זה אור סוד כזה, הוא יודע הכל, אדם לא יאומן, זה... בכל אופן...
אתה אומר את זה,
מה אני אומר, אני לא בכלל בליגה. לא, מבחינת ידע וזה פשוט לא... טוב, בכל אופן, אז אמרתי לו שבעיני יש אתגר שהוא בעיני אתגר לוגי, לאו דווקא תורני, לעשות אנציקלופדיה לעיון. אנציקלופדיה תלמודית לעיון. האנציקלופדיה התלמודית, אם אתם מכירים אותה, היא מחולקת לפי ערכים תוכניים, זאת אומרת לפי התוכן. אבל יש ערך לעשות איזשהו ארגז כלים מסודר לשימושו של הלומד, שייתן לו סוגי סברות. איזה סוגי קושיות, איזה סוגי תירוצים, איזה סוגי חילוקים, סוגים. לא לפי נושאים, לפי סוגי סברות. עכשיו, האתגר הגדול ביותר בבניית ארגז כלים כזה, זה המפתח שלו. בגלל שתחשבו על מצב שיש אנציקלופדיה כזאת לסוגי סברות, אבת קרס כזאת. אתם מחפשים עכשיו סוג סברה, יש לכם קושייה, אתם מחפשים איזה סברות יכולות לעזור לכם כדי לפתור את הקושייה הזאת. איך אתם, באיזה דף באנציקלופדיה אתם ניגשים? כן, איך, מה היו הערכים? אם אתם לא יודעים מראש את סוגי הסברות, אז אתם לא יודעים באיזה דף בספר לחפש. זאת אומרת, החלוקה התוכנית היא יחסית קלה. אתה לוקחים את המושגים ההלכתיים, אתה מחפש חומר על מושג מסוים, אני לא יודע מה, יום טוב. אז אתה הולך לאות י' באנציקלופדיה תלמודית, מחפש את הערך יום טוב, ואתה מגלה שם את המידע שיש. אבל כשאתה רוצה לחפש סוג מסוים של סברה, אתה לא, אתה צריך איזשהו סינכון, זה כמו בקידוד, בהצפנה. אתה צריך איזשהו סוג של מפתח שיהיה משותף למי שכתב את הספר ולמי שקורא אותו. זאת אומרת, ושמי שקורא את הספר ידע באיזה מפתח השתמש הכותב, ולפי זה לחפש את הסברה הרלוונטית. אוקיי? לפצח את זה, זה קשה. אני לא יודע איך עושים את זה. אולי עכשיו עם AI אפשר לנסות לעשות דבר כזה, אבל לשימוש אנציקלופדיה, סתם זאת בעיה לוגית מעניינת, עזבו את השימושיות. בעיה לוגית מעניינת, איך מפצחים דבר כזה? בכל אופן, לענייננו, הכל זה הערות. אופניך צפונות, זה הספר של הרב קשר שניסה לעשות את זה. זה אנציקלופדיה לסברות. והסברות בכלל לא קשורות למושגים הלכתיים. עילה ועלול, סיבה ומסובב, חפצה וגברה, הרכבה שכונית, הרכבה מזגית, זמן כזה וזמן אחר. בכלל לא, עכשיו, בתוך כל חלוקה כזאת, יש המון המון מראי מקומות הלכתיים, שבהם אפשר לראות את ההבחנה הזאת, או לפחות הרוגצ'ובר רואה את ההבחנה הזאת, אלה שעסקו שם לא, בדרך כלל לא התבטאו בשפה הזאת, אבל הרוגצ'ובר מסביר אותם, או מציע הסבר אחר, שהוא משתמש בשפה הזאת, והמילון, או האנציקלופדיה שמטפלת בשפה, לא במקורות, זה המפענח צפונות. כל זה אמרתי בגלל שבהקדמה למפענח צפונות, יש קונטרס שנקרא סברה דאורייתא. ושם הוא אומר, ולא בכדי זה מופיע שם בהקדמה, כי באמת כוח הסברה שם הוא מאוד מרכזי, אצל הרוגצ'ובר, ושם הוא מדבר על זה שסברה בעצם יש לה מעמד כמו דאורייתא, הוא מביא מקורות מהראשונים ומהאחרונים, שסברה יש לה איזשהו מעמד ממש כמו דאורייתא, אומרים למה לקרא סברה הוא וכולי, אז רואים שיש איזה איזשהו מעמד כמו דאורייתא. אני הרבה שנים, ככה, כיוון שאני חובב רוגצ'ובר וקראתי גם את הספר הזה, או לפחות חלקו, אז ככה הרבה שנים אני מסתובב עם זה שסברה היא דאורייתא. עד שלפני כמה שנים הגעתי למסקנה שזה לא יכול להיות נכון. אבל מצד שני, כן, יש את הכלל של למה לקרא סברה הוא, ואני אפרט הכל עוד, זה רק הקדמה. אז צריך להבין מה, איך בדיוק מתייחסים לחיה הזאת? מה זה הסברה? מה המעמד של הדבר הזה?
איך זה נבנה? זה היה איזה מושג? מאיפה נבנה הנושא של ספרה?
הגמרא, יש בה גמרא, סברה, יש
אז
לה כל מיני
זה
סברות.
מושג תלמודי.
כן, ודאי, גם מושג
אז
תלמודי,
גם יש לו,
אבל לא התלמוד המציא את זה, סברות יש לאנשים.
לא מושג פילוסופי.
זה מושג, זה עובדה שבני אדם יש להם סברות, אז פילוסופיה, הלכה, זה לא צריך מקור לזה, יש לנו סברות, זה ברור. שאלה מה המעמדן ההלכתי, זאת שאלה אחרת. אבל זה שיש לנו סברות, אנחנו חושבים. אתם יודעים, זה מזכיר לי, ריצ'רד פיינמן היה ליצן גדול, אתם יודעים, פיזיקאי יהודי, אמריקאי, זוכה פרס נובל, הוא היה ליצן גדול, היה ככה כתב כל מיני ספרי ליצנות כאלה. ובין היתר הוא מספר פעם שהוא היה באיזה כנס של מדעי החרטא באיזשהו מקום, והוא מספר שמה שמישהו עלה לבמה והוא אמר People usually interact audially and visually, או משהו כזה, עוד יותר מסובך מזה. תרגום, אנשים מדברים. כן, אבל במדעי החרטא אתה לא יכול להגיד אנשים מדברים. אתה מבין, הם מצויים באינטראקציה ויזואלית ואודיו, ואני לא יודע, זה אנשים מדברים, כן. אוקיי. אז קודם כל סברה, פשוט אנחנו חושבים, זה נקרא סברה, עזבו את כל הפלפולים שמסביב. אפשר לדון מה המעמד של סברה בהלכה, זאת שאלה אחרת. אבל העובדה שאנחנו חושבים היא עובדה, לא צריך בשביל זה לא את הגמרא ולא את הפילוסופיה, כן? אם לא היינו חושבים, אז גם הגמרא והפילוסופיה לא היו קיימות. לפעמים אני חושב שלא ככה, אבל זה אמור היה להיות ככה. אז בספר שם ההנחה שלו זה שסברה היא דאורייתא. יש הבסיס לעניין הזה, כמו שאמרתי קודם, זה ההתבטאויות כמשיח לפי תומו של התלמוד. שבכמה מקומות הוא אומר, למה לקרא סברה הוא? עכשיו, כשהגמרא אומרת, למה לקרא סברה הוא, אז היא בעצם אומרת, כן, מניין לפה שאסר הפה שהתיר, או המוציא מחברו עליו הראיה, אלה שתי הדוגמאות הידועות, יש עוד מקומות שבהן זה מופיע בצורה, בניסוח טיפה שונה, אבל יש עוד מקומות בגמרא שזה מופיע. אז מובא פסוק, ואז הגמרא שואלת, למה לקרא סברה הוא? שמה צריך את הפסוק? אני יכול ללמוד את זה מסברה. עכשיו, מה אומרת התהייה הזאת, כן, השאלה הזאת? מה שהיא אומרת באופן הפשוט, זה שגם אם לא היה פסוק, היינו נמצאים באותו מצב, נכון? זאת אומרת, אם הייתי מוציא את זה מסברה, אז הייתי באותו מצב כמו שיש פסוק. עכשיו, איך זה יכול להיות? אם סברה, אם המעמד של דבר שיוצא מסברה הוא לא כמו של דין דאורייתא, נגיד שזה דין דרבנן, כמו שיוצא מסברה, אוקיי? אז אי אפשר להגיד למה לקרא סברה הוא. אתם יודעים למה צריך פסוק? צריך פסוק כדי שיהיה דאורייתא. אם זה היה יוצא מסברה, זה היה דרבנן. נכון? זאת אומרת, למה לקרא סברה הוא לא רק אומר שסברה יש לה מעמד בהלכה, שזה ודאי נכון, אלא הוא גם אומר שהמעמד שלה הוא מוחלט. זאת אומרת שהמעמד של הסברה הוא כמו פסוק. כי אם היה לזה מעמד, אבל נמוך יותר, אז אי אפשר היה לשאול למה לקרא סברה הוא. צריך את הקרא, כדי שיהיה דאורייתא.
בפועל זה אבל במעמד יותר נמוך, אנחנו רואים את זה עם ברכות,
רגע, רגע,
כל
רגע, רגע,
תקן.
לאט, לאט, לאט,
כן,
לאט,
אבל
לאט, לאט.
התורה. עוד ש...
לא, זה מה שאתה אומר.
יש לא, דברים שהיא לא כתבה, אבל היא אומרת, זה ברור שזה כאילו מהתורה.
אוקיי, בסדר, אז אתה חוזר על זה.
זה
אז
כאילו
למה לקרוא
מבחינה
סברה הוא
מנטלית.
פירושו שהסברה יש לה מעמד של דאורייתא. בוא.
עדיין זה לא
לא, מי
מבחינה
אמר זה דרבנן? לא.
מנטלית. אני זה קצת מאוד.
לא, נכון.
זה יכול להיות דאורייתא.
בוא, נו, אני אגיע לזה, זה הנושא שלנו, זאת אומרת, נדבר על זה. למה?
אם יש פסוק מפורש שאומר הלכה איקס, למה צריך לחפש סברה שהיא תלויה בהבנה של מישהו?
לא, אז היא לא תלויה בהבנה. הטענה שלהם זה שאם יש לנו סברה, נגיד שמדובר על סברה פשוטה, עוד מעט נדבר קצת על רמות שונות של סברה. אבל בהנחה שהסברה היא פשוטה וכל בר דעת מבין את זה, אז זה מעמד כמו פסוק. אם זה לא פשוט, אנחנו הרבה ספקות, לא משנה כרגע, זה כבר שאלות טכניות. אבל ברמה העקרונית, אם הדבר הזה הוא סברה ברורה ופשוטה לחכמים, כולם מסכימים, זה ברור, אז זה אמור להיות דאורייתא, נכון? זה המשמעות של התהייה הזאת, של למה לקרא סברה הוא. כן, לומדים את מלאכת הכנסה מסברה, מה לי היולי, מה לי אפוקי, בגמרא בשבת, בדף צדיק ו'. זאת אומרת, יש עוד כל מיני מקומות, שגם אם זה לא כתוב המשפט למה לקרא סברה הוא, ברור בגמרא שסברה זה מקור כמו פסוק. ולכן הטענה היא שסברה בעצם יש לה מעמד מלא, של דאורייתא לגמרי. כן, לפי רס"ג נגיד, שהוא כותב, עוד פעם, אני ניזון משמועות, כי אני לא קורא את הספרות הזאת, אבל רס"ג כותב שיכולנו לדעת מסברה את כל המצוות. בעצם כולן מצוות הגיוניות. אם זה היה ככה באמת, אז למעשה, בהסתכלות הזאת של הגמרא, כל התורה מיותרת. אולי בגלל שאנחנו לא מספיק חכמים, אז בכל זאת, לא משנה, אבל ברמה העקרונית, לפי ההסתכלות הזאת, כל התורה מיותרת, כי הכל היה אמור לצאת.
אבל לא כולם כל כך חכמים.
בסדר, בשביל זה יש חכמים שידעו, והם יספרו לנו.
לא, לא, לבני תמותה, יש לה...
בסדר, אז אני אומר, יכול להיות שאנחנו לא נדע את זה, ולכן צריך את התורה, אבל ברמה העקרונית, לא צריך את התורה, כי המעמד הוא אותו מעמד. עכשיו, בעניין הזה, לפני שאני נכנס בכלל לעובי הקורה, אז מה זה הלכות דרבנן? מאחורי הלכות דרבנן בדרך כלל, רגע, מאחורי הלכות דרבנן בדרך כלל יושבות סברות. למה חכמים קבעו את ההלכה הזאת? יש איזושהי סברה, לא משנה מה, נכון? עכשיו, אם סברה היא דאורייתא, אז בעצם זה היה אמור להיות דאורייתא. ברגע שחכמים קבעו את זה, זה ירד במדרגתו ונהיה הלכה דרבנן. זאת אומרת, הרי זה היה סברה. אז גם קודם בעצם היינו אמורים לעשות את זה. גם בלי שחכמים קבעו, כי סברה היא דאורייתא. ואחרי שחכמים קבעו, זה פתאום יורד ונהיה דרבנן. זה נשמע לא סביר. אוקיי? יש פה משהו שהוא בעייתי. אז באמת, זה כמובן יהיה תלוי בשאלה מה סוג התקנה או הגזרה דרבנן, ואיזה סוג סברה עומד מאחוריה, אבל לזה ניכנס עוד בהמשך. אבל אני רוצה כבר כאן להגיד אולי במשפט אחד, בכל זאת אני אגיד את ההבחנה, יש מצבים שבהם הסברה אומרת שכך צריך לנהוג מסיבות מהותיות. וכך צריך לנהוג כי זה טוב, כי זה מועיל, כי לא יודע בדיוק משהו, זה תורם לערך כזה או אחר. יש מצבים שבהם הסברה, למשל עוף בחלב, יש מאחורי איזה סברה, שאם אתה תבוא לאכול עוף בחלב, אם תאכל עוף בחלב, אז תגיע לאכול בשר בחלב. כן, מדרון חלקלק, מדרון חלקלק גם הוא סברה. אז יש פה סברה. אז האם זה הופך את עוף בחלב לדאורייתא? סברה מן הסוג הזה לא סביר שעליה מדובר. לא סביר, כן? אין סברה להגיד שבסברה כזאת מדובר. למה? בגלל שזאת לא סברה שאומרת שאסור לאכול עוף בחלב. אין פה שום דבר מהותי. יש פה משהו תוצאתי. זאת אומרת, אם תאכל עוף בחלב, יכול לקרות משהו בעייתי. יכול להיות שסברות מן הסוג הזה, הן לא מקבלות איזשהו מעמד של דאורייתא, למרות צריך להבין עדיין למה. אז משנה, מה, עדיין, לא נכון לאכול עוף בחלב? אז אם זה לא נכון, אז לא נכון, אכפת לי למה זה לא נכון. אבל ההנחה, מה? זה שאלה גדולה, רב קוק רוצה לטעון טענות כאלה, אבל לא, לא בטוח שזה נכון, אבל בסדר, אולי אני אעיר על זה גם בהמשך. רגע. לכן, אני אומר, אז צריך, באחרונים, נוטים לחלק ולומר שהתפקיד, יש הבדל בתפקיד של חכמים והתפקיד של התורה. הבדל בתפקיד, לפני ההבדל בתוקף ההלכתי, שזה דאורייתא וזה דרבנן. הבדל בתפקיד, מה ההבדל? התורה מדברת על מה נכון מצד עצמו. בדיוק מה הפתיח שלי. התורה מדברת על מה שנכון מצד עצמו. סברות מהותיות, את זה אסור לעשות כי זה רע. כי זה מזיק, כי רוחנית, כי לא יודע בדיוק, כל מיני דברים כאלה. חכמים, תפקידם לעסוק במעטפת. הדברים שמצד עצמם הם לא בעייתיים, אבל הם יכולים להוביל למצב בעייתי, כמו עוף בחלב, שמא תבוא לאכול בשר בחלב. אז העוף בחלב מצד עצמו לא יוצר שום בעיה רוחנית, מוסרית או אחרת. אבל הוא יכול להביא לזה שאני אוכל בשר בחלב, וזה מעשה בעייתי באופן מהותי. אז התורה תאסור עוף בחלב, בשר בחלב, וחכמים הם אלה שאוסרים עוף בחלב, עשו משמרת למשמרתי, עושים סייגים, גזרות וכדומה. אז זה הבדל אחד שיש בין שני סוגי סברות, סברה מהותית וסברה של תוצאה, וסברה, איך לקרוא לזה, של מדרון חלקלק או של חששות עתידיים, והסברות הראשונות, אנחנו מדברים על הסברות הראשונות, לא על הסברות מהסוג השני.
מהותיות.
כן, המהותיות. עכשיו, זה לא לגמרי מוסכם, יש אטוון דאורייתא כותב על, הוא דן בשאלה האם מצאנו סייגים דאורייתא, יש לו סימן, על השאלה האם מצאנו סייגים דאורייתא. כן, בדיוק. אז שתי הדוגמאות הקלאסיות שלו זה בא לי רעב וייחוד. אוקיי? בל ייראה וייחוד. כן? ששניהם בעצם חלק מהראשונים. יש ראשונים שכותבים, כן? יש ראשונים שכותבים שזה בעצם סייגים, למרות שברור שזה איסור דאורייתא, גם ייחוד, אבל בל ייראה זה ברור, אבל גם ייחוד. אז אם זה דאורייתא, אז בתפיסה המקובלת באחרונים זה שזה לא יכול להיות סייג, זה צריך להיות משהו מהותי, כי סייגים זה תפקידם של חכמים. יש מצבים שבהם התורה עצמה, כנראה יש מצבים שבהם התורה עצמה גם קובעת סייגים. אבל זה יוצא מן הכלל שבא להעיד על הכלל, זאת אומרת, האופן הבסיסי זה לא ככה. זאת אומרת, התורה מדברת על הדברים המהותיים, וחכמים תפקידם לעשות סייגים. לכן, למשל, יש דיונים באחרונים, בייסא לוי ועוד, שמדברים על שבועת אסת. שבועת אסת זה נקרא שבועת הגמרא. יש שבועות הגמרא, שבועות המשנה ושבועות התורה. שבועות התורה זה שלוש, יש שבועות המשנה בפרק אחרון של שבועות, ויש את שבועת הגמרא, שזה שבועת אסת. ואחרונים מראים שכבר במשניות אפשר לראות שהייתה שבועת אסת. לא כתוב במפורש, אבל אפשר לראות שהייתה שבועת אסת, ואז דנים למה בעצם זה בכלל שבועת הגמרא, והאם יש איזה מקור מהתורה בכלל, אז למה זה שבועה דרבננית, וכל דברים מן הסוג הזה. אז אני חושב שיש שם, וגם בתקנת השוק כתבתי פעם משהו על זה, וגם על שבועת אסת, אני חושב שיש פה איזה בלבול מושגי. זאת יכול להיות דין שהיה נכון כבר בהר סיני, והוא עדיין יהיה דרבנן. למה? בגלל שהאופי שלו הוא אופי דרבנני. ושהדין הזה הוא לא דין מהותי, אלא דין טכני שבא למנוע בעיות. אוקיי? סייג, או גזרה, או משהו כזה. אז הוא במהותו הלכה דרבנן, גם אם משה רבינו כבר קבע אותו בהר סיני. סביב הר סיני, כן? לא קיבל אותו מהקדוש ברוך הוא דווקא, אבל הוא קדום, הוא לא משהו שנוצר בבית דין מאוחר, יותר יכול שהוא לא נוצר בשום בית דין. אלא זה מין איזשהו דבר פשוט שכך צריך להתנהג. תקנת השוק, תקנת השווים, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז ההבחנה הזאת היא לאו דווקא הבחנה כרונולוגית. זה לא שדיני דרבנן הם דינים יותר מאוחרים, ודיני דאורייתא זה הדינים המוקדמים. יש דיני דאורייתא שנוצרים היום, ויש דיני דרבנן שהיו קיימים בהר סיני. ההבחנה היא לא כרונולוגית. ההבחנה היא בשאלה מה אופיו של הדין ואיך הוא נוצר. אם אופיו של הדין הוא מהותי, והוא נוצר מתוך התורה או הפרשנות לתורה, גם אם הפרשן הוא חכם שחי היום, אז התוצר הוא דאורייתא. אם הדין הוא דין שהוא סייג, אין לו סברה מהותית, אלא הוא בא לחסום מפני תוצאות בעייתיות, והוא נוצר על ידי חכמים מסברתם שלהם, לא כפרשנות לתורה, אז זה דין דרבנן. אוקיי? זאת אומרת, ההבחנה היא לא כרונולוגית, ההבחנה היא מהותית. אז לכן...
לא תקריבו לגלות ערווה. זה סודורייתא דרבנן. אבל זה סייג.
בתפיסה הפשוטה זה דאורייתא. כתוב, לא תקריבו.
אז אתה רואה שגם בדורייתא יש דברים שהם סייגים, זה
לא
דווקא הלכה מהותית.
אמרתי, למשל, ייחוד, בל ייראה, נכון. קרבה לעריות, אולי גם. בכל אופן, אבל ההבחנה הזאת לא מחזיקה מים לגמרי. יש הלכות דרבנן שהן לא הלכות מהסוג של סייגים וגזרות. למשל, חנוכה ופורים. חנוכה ופורים זה לא סייג ולא גזרה. זה דין דרבנן, תקנה תקראו לזה, זה תקנה.
זה גם בסברה.
סברה, שאם נקרא נס צריך להודות עליו, לציין אותו. מה הבעיה? אפילו יש כאלה שמביאים מקור מהתורה לזה, סביב יום העצמאות, יש כל מיני דיונים כאלה. אז הדיני דרבנן, יש בהם גם דברים שהם לא סייג ולא גזרה, אבל עזבו. חנוכה ופורים זה לחדשים. בואו נדבר על איסורים. רגע, רגע, נגיע לברכות. אתה חוזר לברכות, אנחנו נגיע. אל חשש. יש איסורים גם שהם כאלה. למשל, האחרונים מדייקים גם ברמב״ם, אבל אפשר לראות את זה בעוד מקומות, מדברים על שני סוגי שבות בשבת. יש שבות אחד שהוא חשש שמא תגיע לדאורייתא, ויש שבות אחד שהוא נאסר מצד עצמו. כי זה, כן, דין דחול או משהו כזה, שזה לא, לא, לא ראוי לעשות דבר כזה בשבת, אבל לא רק במובן של עובדין דחול ושבות של הרמב"ן, שהוא רואה, הוא רואה בזה שבות דאורייתא, רמב"ן והריטב"א, אבל אני מדבר על ממש על איסורים דרבננים של שבות. לדוגמה, מי שרוכב על סוס בשבת, זה אסור, כן, שמא יתלוש זמורה. אוקיי?
זה
עכשיו,
תקנה.
ברור, זה גזירה. לא, זה גזירה, זה גזירה דרבננית, כשהאיסור הוא תלישת הזמורה, זה האיסור המהותי. רק אסור לך לרכב על סוס, שמא תתלוש זמורה. נכון, עצם הרכיבה אין בה שום דבר. אבל אם אתה רוכב, אתה יכול להגיע למעשה שהוא יהיה איסור תורה, שהוא יהיה דבר בעייתי. אבל מה קורה על ברירת אוכל מפסולת? פסולת מאוכל זה הדאורייתא, אוכל מפסולת זה הדאורייתא, לא נכנס, יש כמה תנאים, אבל כרגע בשביל הפשטות, נגיד אוכל מפסולת, בסדר? אז זה איסור דרבנן. עכשיו כאן האחרונים נחלקים. אפשר לראות את זה כבר בראשונים, ברמב"ם, כמו שאמרתי קודם. יש כאלה שתופסים שאיסור ברירת אוכל מפסולת זה לא מחשש שתבוא לברור פסולת מאוכל, אלא שברירת אוכל מפסולת היא בעצמה בעייתית כמו בורר. רק רמת הבעייתיות שלה היא פחותה, ולכן זה לא דאורייתא אלא דרבנן. אתם מבינים את ההבדל? זאת אומרת, יש פה איסור מהותי. כמו שאסור לברור בשבת פסולת מאוכל, אסור גם לברור אוכל מפסולת. רק מאיזושהי סיבה, ברירת אוכל מפסולת, יש בה את הבעייתיות ברמה נמוכה יותר. ולכן זה לא עובר את הרף של הדאורייתא, וזה נאסר רק מדרבנן. אבל זה לא מחשש שמא תבוא לברור פסולת מאוכל, אלא זה איסור עצמי. הוא מצד עצמו אסור. לא משנה, אני לא נכנס עכשיו לדיני בורר, אבל אני אומר, יש אחרונים שרוצים לטעון ככה לגבי בורר או לגבי איסורים אחרים, שהם רוצים לטעון שהבעיה היא לא חשש, או בטח לא רק החשש ממשהו אחר, אלא בעיה מהותית. יש מאמר מעניין, יש כתב עת, או בטח לא יוצא, בדד, כן? בדד, ראשי תיבות בכל דרכיך דעהו, נמצא פה בבר אילן, על תורה ומדע, הגיליונות הראשונים נקראו היגיון. כן, גיליונות הראשונים, בגיליון הראשון של היגיון, יש מאמר של איזה פיזיקאי אחד בשם דניאל וייל, שהוא מדבר שם על ההיגיון הקוונטי אצל חז"ל. קצת מפריז על מידותיו, אבל הוא מביא שם איזושהי סוגיה, בפרק תולין, מסכת שבת, לגבי יציאה בעיר של זהב. כן, תכשיט כלשהו, האם יוצאים בו לרשות הרבים. אז יש שם, הגמרא אומרת שם שלא מצאנו מחלוקת מן הקצה לקצה. זאת אומרת, אנחנו לא מוצאים מחלוקת שמישהו אומר שזה אסור מדאורייתא, ומישהו אחר אומר שזה מותר לגמרי. אוקיי? אז הוא אומר, למה? הנה מצאנו. יש בעיר של זהב, יש מחלוקת משולשת, תנא אחד אומר שזה איסור דאורייתא, תנא שני אומר שזה מותר לגמרי. אז הגמרא אומרת, לא, אבל פה יש גם תנא שלישי שאומר שזה איסור דרבנן. בסדר, אבל שני התנאים האלה עדיין חולקים מן הקצה לקצה, מה אכפת לי שהוא נמצא באמצע? אז הוא נכנס לכל מיני לוגיקות קוונטיות וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל מה שבעצם הדבר הזה אומר, אם נעזוב את העניינים האלה, השורש כבר נמצא בשפת אמת שמה, מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שדין דרבנן, בתפיסה הפשוטה, הרי דין דרבנן שייך לצד המתיר, נכון? אז מדאורייתא זה מותר, חכמים גזרו, אבל ברמה המהותית, מי שאומר שזה אסור מדרבנן בעצם אומר שזה מותר, נכון? רק בנוסף לזה שזה מותר מדאורייתא, גזרו על זה מדרבנן, אוקיי? זה אומר, שם בגמרא רואים זה לא נכון. מי שאומר שזה אסור מדאורייתא טוען שיש פה רמת בעייתיות מהותית, אבל היא פחותה מהרף של הדאורייתא. לכן זה רק אסור מדרבנן, זה לא מחשש שמא תבוא לאיסור דאורייתא, אלא זה בעצמו אסור, מהותית. רק זה לא מספיק בעייתי בשביל לחשב איסור דאורייתא. זה פחות בעייתי. ואז הוא אומר, כיוון שכך, אז אם יש דעה שזה איסור דרבנן, היא מתווכת בין הדעה שאוסרת את זה דאורייתא לבין הדעה שמתירה. כי אם האיסור דרבנן היה כמו שקפים כאלה, מדאורייתא זה מותר, ועל גבי זה מדליק שקף שרבנן אסרו את זה בכל זאת. אז מה זה משנה שיש דעה שזה איסור דרבנן? למה זה הופך את המחלוקת הזאת לא מן הקצה לקצה? חייב להיות שהאיסור דרבנן נתפס שם כמשהו שהוא חצי דאורייתא. לא משהו שהוא לא דאורייתא בכלל, זה מותר לגמרי מדאורייתא, החכמים גזרו. אין פה סברה מהותית, יש פה רק סברה של גזרה, מה שאמרתי קודם. לא, יש גם בדרבנן סברות מהותיות. אז למה הן לא דאורייתא? כי הן סברות חלשות יותר. בסדר? זה כמו הרבה פעמים כשלומדים סוגיה של שינוי במלאכות שבת. אז שינוי זה איסור דרבנן, לעשות משהו בשינוי זה איסור דרבנן. עכשיו יש דברים שבהם אתם רואים שזה מותר לגמרי, שאתה עושה את זה בשינוי. ואז האחרונים מתחילים לדון, רגע, איך זה יכול להיות, אבל הרי שינוי צריך להיות אסור מדרבנן וכו'. השינוי זה מושג שבהגדרתו הוא מושג פתוח. כמה שינוי? כמה זה שונה מהמקור? זאת שונה קצת, יכול להיות שונה הרבה. נגיד בין 0 ל-1. כן, אז שינוי של 1 זה כבר פשוט בכלל לא הדבר המקורי. שינוי של 0.3 הרבה יותר דומה כבר לדבר המקורי, וכן הלאה. נכון? מושג של שינוי הוא מושג רציף. הוא לא מושג דיכוטומי. האם אתה, זה כן שינוי או לא שינוי, תלוי כמה שינוי יש. עכשיו, ברור שאם השינוי הוא מספיק משמעותי, זה כבר כל כך רחוק מהמקור, אתה לא יכול להגיד שזה בורר בשינוי. זה לא בורר בכלל. בסדר? זה סתם פעולה אחרת. יש לה קווי דמיון מסוימים לבורר, אבל אי אפשר להגיד שזה בורר בשינוי, כי חסרים פה מרכיבים מהותיים. אוקיי? זאת אומרת, אתם רואים שהמושג שינוי, למרות שהוא נראה, כן, שינוי זה איסור דרבנן, מה ש... אז לכאורה זה דיכוטומי. אם זה לא שינוי, זה דאורייתא, אם זה כן שינוי, דאורייתא. לא, תלוי כמה שינוי. גם סברה זה סוג מושג כזה. כשאנחנו אומרים שיש דבר כזה סברה מהותית, מה זאת סברה מהותית? יש דברים שבהם הסברה היא חד משמעית וברורה. יש דברים שבהם הסברה היא נכונה, אבל לא חד משמעית. זה בשני מישורים יכול להיות הרצף הזה של הרמות של הסברה. א', עד כמה זה בטוח בעיניי? אולי אני לא לגמרי משוכנע שזה ככה? נראה לי ככה, אבל אני לא לגמרי משוכנע. ואת רמת הוודאות שיש לי בסברה זה ציר אחד, ציר רציף אחד. הציר הרציף השני הוא מה רמת הנזק. אני בטוח לגמרי שיש פה בעיה, אבל הבעיה היא בעיה מינורית. בסדר? זה לא נעוץ בוודאות שיש לי בדבר. אני בטוח לגמרי. אבל אני בטוח לגמרי בזה שזה יעשה איזה צ'ופצ'י. בסדר? אוקיי, זה לא דבר כל כך בעייתי. כל אחד משני הצירים האלה יכול להפוך את הסברה לפחות חזקה. או פחות חזקה ברמה של אני לא משוכנע בה לגמרי, או פחות חזקה ברמה של אוקיי, יש פה סברה, אבל הבעיה שהסברה הזאת מצביעה עליה היא לא בעיה כל כך קשה. כן, אם מישהו, אני לא יודע מה, משתמש בעת בלי רשות של מישהו אחר, הוא כותב על איזשהו דף, נגיד שהשני לא מסכים. בסדר? אז זה גזל, אוקיי? נכון, אבל אוקיי, כולנו יודעים שזה דקדוקי עניות של גזל. זה לא כמו לקחת לו, אני לא יודע מה, 100 שקל. בסדר? זה לא רק הערך, זה אפילו גם הערך, אבל זה מעבר לזה. זאת אומרת, כן, הוא משתמש בזה, נכון, זה אסור הלכתית. ולא שאני לא בטוח שזה אסור, אני בטוח לגמרי. רק הבעייתיות במעשה הזה היא נמוכה, היא לא בעייתיות כל כך גדולה, בסדר? אז בשני הצירים האלה, בעצם, אפשר למדוד את הסברות. עד כמה הן בטוחות, ועד כמה התוצר שלהם, או התוכן של הסברה, הוא בעייתי. בעייתי אם זה איסור, או רצוי אם זה מצווה, אוקיי? למה אני אומר את זה? כי אני חוזר עכשיו לבעיה שהצגתי על הלכות דרבנן. יש הלכות דרבנן שהן משקפות סברה מהותית, לא גזרה, לא סייג. ועדיין זה דין דרבנן. למה? הרי סברה צריכה להיות דאורייתא. למה זה דין דרבנן? התשובה יכולה להיות, נכון, זאת סברה מהותית, אבל היא חלשה. או כי אני לא בטוח, או כי הבעייתיות שהסברה הזאת מצביעה עליה היא לא כל כך נוראית. ולכן, למרות שיש פה סברה, זה לא יהיה דאורייתא. אוקיי? זה יהיה דרבנן. לכן קיומן של הלכות מהסוג הזה עדיין לא מערער את האמירה שסברה היא דאורייתא. סברה היא דאורייתא, אבל איזה סברה? סברה שהיא ברורה ושהנזק שלה הוא מהותי. נגיד באיסור או שהתועלת שלה היא מהותית. במצווה. אוקיי? על זה מדברים כשמדברים על סברה דאורייתא. אבל זה לא אומר שכל דבר שהוא לא דאורייתא אין בו סברה. או שיש בו סברה לא מהותית, אלא סייג או גזרה או משהו כזה, או שיש פה סברה מהותית, אבל ברמה יותר נמוכה. בסדר? לכן זה, מזה לא צריך עדיין להתרגש. וכך כותב השבות יעקב.
יופנית.
כן, הוא הלך לנוח כשלא משתמשים בו. מי אמר שלטכנולוגיה אין תכונות אנושיות? אוקיי, חלק מהטכנולוגיה זה נובע מהתחזוקה שלה. טוב. יש פה אי של תחזוקה. תחזוקה איילנד.
עלה.
אה?
עלה.
כן, כן. כיוון שעלה לא ירד. אז השבות יעקב אומר ככה. הוא דן שם בשאלה אם סברה היא דאורייתא או דרבנן, הוא מביא את מישהו ששאל אותו ואמר שסברה היא דרבנן, הוא אומר כך, גם מה שעולה לפי דברי מעלת כבוד תורתו, משהו מצד הסברה הוא רק מדרבנן, כן? מה שאתה שואל עולה מדבריך, שסברה, מה שעולה מסברה זה רק מדרבנן, כלל זה לא נראה לי מכמה טעמים. אני לא מסכים שדבר שיוצא מסברה הוא דרבנן. ומה שכתב סנגורין לדבריו, משס דפסחים דף סמכת, הכל מודים וכולי, היי לב כלל הקייל. אל תוציא משם כלל גורף. למה? דאם כן, קשה מכמה סוגיות השס. דמקשה, למה לקרא סברה הוא? וכי אגב נמקשים התוסות בשבועות, ואם כדברי מעלת כבוד תורתו, לא קש ימידי. דמצד הסברה הוא רק מדרבנן. אז מה הגמרא שואלת למה לקרא סברה הוא? מצד שני, אבל יש לו ראיות מהגמרא בפסחים בדף סמכת. לשואל. אז מה עושים עם זה? זאת אומרת, יש גמרות שמהם נראה שזה דאורייתא, יש גמרות שמהם נראה שזה דרבנן. אז הוא כותב, גם לפי תירוץ התוספות מוכח, דאין הסברות שוות. דאיה סברה לימתא, וסברה קלישתא. וכן היידה פסחים. דאיש גם כן סברה להפך, שהוא יום התנתו, לא משנה, זה הוא כבר נכנס לסוגיית פסחים. זאת אומרת, העובדה שאתה אומר שסברה היא דאורייתא, לא אומרת שכל סברה תיצור דין דאורייתא. יש סברה לימטה וסברה קלישטה. ושוב פעם, הלימטה וקלישטה בשני המישורים שדיברתי עליהם קודם. ולכן, כשאנחנו מדברים על סברה דאורייתא, אנחנו לא מדברים על כל סברה שלא תהיה. הדיון הוא לא בשאלה אם כל סברה היא דאורייתא, אלא בשאלה האם יש סברות דאורייתא. האם בכלל יכול להיות סברה גדולה וחזקה ככל שתהיה? האם יכול להיות לה מעמד דאורייתא? זאת השאלה. השאלה היא לא האם כל סברה היא דאורייתא. ודאי שלא. כן, האם בכלל ייתכן? האם לא נכון שכל דבר דאורייתא צריך פסוק? יכול דבר דאורייתא גם לתת מסברה. יכול. כן? זאת אומרת, זה הנקודה. אז זאת בעצם השאלה. זה כמו הדיון על דרשות יוצרות ודרשות סומכות. אף אחד לא מתווכח שיש גם דרשות סומכות. מקיימות, מה שנקרא. זאת אומרת, דרשות שלא יצרו את ההלכה, אלא מבססות הלכה קיימת. אוקיי? אף אחד לא מתווכח על זה. הוויכוח הוא בשאלה האם יש דרשות יוצרות, לא האם כל הדרשות יוצרות. האם דרשה יכולה ליצור הלכה חדשה, שלא התקבלה במסורת? זה השאלה, האם 13 מידות הן מקיימות או יוצרות? הרלב"ג טוען שהכל מקיים. זה לא נכון. רואים בגמרות שזה לא נכון, זה סתם טעות. הרמב"ם אומר שרוב מוחלט של הדרשות הן יוצרות, חוץ מכמו 3 או 4, כך הוא כותב באיגרת. אוקיי? אבל עוד פעם, גם הוא מסכים שיש דרשות סומכות. כמו 3-4 יש יותר, אבל הוא מכוון בודדות, כן? מה? לא הבנתי. אני לא מכיר, אבל בסדר, גם אם יש מישהו כזה, אז יש. הטענה הרווחת היא שהדרשות באופן כללי יכולות ליצור, אבל יש גם דרשות מקיימות. זאת אומרת, זה, בסדר, יש מקומות שבהם מאוד ברור שהדרשות מקיימות. הרמב"ם עצמו מביא לא מעט דרשות מקיימות, על פרי עץ הדר, למשל, עם אתרוג, ועוד. הוא אומר שזה הלכה למשל מסיני, שזה אתרוג. והדרשה היא דרשה מקיימת, רואים את זה מפשט הגמרא. אתה מסתכל על הגמרא, אז הגמרא דנה מה זה פרי עץ הדר, מביאה נדמה לי 5 מקורות שונים לזה שזה אתרוג. איך לכולם יוצא אתרוג? למה לאחד לא יוצא קלמנטינה? כי ברור להם שזה אתרוג, כבר מראש. הדרשות הן באות לקיים את הדין, לא ליצור אותו. בסדר, וכן אני אומר, אז הדרשות הן דרשות מקיימות. הדין שזה אתרוג כבר היה ידוע. לא, אני לא דן עכשיו בשאלה מה זה דרשה מקיימת. האם דרשה מקיימת זה הדין בא מסיני, או דרשה מקיימת זה הדין נוצר על ידי דרשה בעבר, רק איבדנו את הדרשה. הנציב מדבר על זה בקדמת העמק, הוא מדבר שם שיש מחלוקת רשי ורמב״ם לגבי השאלה של גמרא גמירא לה. מה זה גמרא גמירא לה? רשי בכל מקום כשכתוב גמרא גמירא לה אומר הלכה למשה מסיני. אבל הרמב״ם, הנציב מראה שמה, שהרמב״ם אומר שגמרא גמירא לה זה לא הלכה משה מסיני. גמרא גמירא לה, הכוונה זאת הלכה קדומה, אבל היא לא מסיני, היא נוצרה על ידי חכמים, פרשנות, דרשה, מה שלא יהיה. כרגע איבדנו את המקור, אין לנו, אבל גמרא גמירא לה, אנחנו יודעים שזה ככה. ועכשיו אפשר לנסות ולשחזר את הדרשה, לנסות לקיים אותה מחדש. בסדר? אני, לבחינתי כרגע שתיהם זה דרשות מקיימות, אני לא נכנס עכשיו להבחנה הזאת. אז לכן לענייננו, בעצם, גם אם אנחנו אומרים שסברה היא דאורייתא, ואני אסייג את זה בהמשך, אבל גם אם אנחנו אומרים שסברה היא דאורייתא, צריך להבין שזה מדובר על סברות כאלה שהן חד משמעיות, חזקות, התוכן שלהן מאוד ברור לתועלת, לטוב או למוטב, ועל זה מדובר. מדובר האם יכולות להיות סברות דאורייתא, לא האם כל הסברות הן דאורייתא. בסדר? זה בעצם הדיון שלנו. יש אנחנו מדברים על צירים כאלה שבהם אפשר למדוד את העוצמה של סברה, או של שינוי, כמו שאמרתי קודם. זה, כן, הרקע הלוגי לעניין הזה, זה סדרת כשלים שקרויה בפילוסופיה פרדוקס הערימה. כן? מה זה פרדוקס הערימה? כן, נגיד, אבן חצץ אחת היא לא ערימה. גם שתיים לא, נכון? עכשיו, אם יש צבר שהוא לא ערימה ותוסיפו אבן אחת, זה לא ישנה את הסטטוס שלו, אוקיי? אבל אלף אבני חצץ אין ערימה. אוקיי? עכשיו, יש פה שלוש הנחות שכל אחת מהן נראית סבירה, אבל שלושתם ביחד יוצרות פרדוקס. נכון? אם אבן אחת היא לא ערימה, והוספת אבן אחת לא משנה את הסטטוס, אז גם שתיים לא. אבל אם שתיים לא, אז גם שלוש לא. אם שלוש לא, אז גם ארבע לא. אז איך אלף כן? מתי קורה המעבר הזה? זה מעבר פאזה כזה. מתי קורה המעבר הזה? מה התשובה? אותו דבר, כן, פרדוקס הקרח. בן אדם עם שערה אחת הוא קרח, נכון? אם תוסיפו לקרח שערה אחת, הוא עדיין קרח. אז למה בן אדם עם 10,000 שערות הוא לא קרח? איפה זה קורה, המעבר הזה? ממתי זה אחרי הצהריים? ילדים שלי שאלו אותי, ממתי אפשר לצאת החוצה ולהריש? ממתי זה אחרי הצהריים? הוספת שנייה אחת לא משנה אותנו מצהריים לאחרי הצהריים, נכון? רק אצל האמריקאים. לאמריקאים 12 ושנייה זה אחרי הצהריים. 12 זה הצהריים, אפשר לצמצם. אבל בשפה שלנו, לא. אבל 4, 5 זה כבר אחרי הצהריים, נכון? מתי קורה המעבר הזה? אז כל הדברים האלה, אין מושג יומיומי שלא חשוף למתקפה הזאת. זאת אומרת, זה מתקפה על כל המושגים היומיומיים. והתשובה לכל המתקפות האלה, לכל משפחת הפרדוקסים האלה, היא שהפרדוקס הזה מבוסס על כשל. כי ההנחה שהוספת אבן חצץ אחת לא משנה את הסטטוס, היא הנחה לא נכונה. אבל לא בגלל שמ-17 אבנים ומעלה, מ-16 ל-17 קורה המעבר. הוא לא קורה בשום מקום. זה כן נכון. אז איך? התשובה היא שהוספת אבן חצץ אחת משנה את הסטטוס בקצת. זה הופך להיות טיפה יותר ערימה. כל אבן שנוספת זה נהיה טיפה יותר ערימה. עד שבשלב כלשהו זה מספיק ערימה, ושאנחנו נקרא לזה, אוקיי, זה ערימה. בעצם מידות הערימתיות נמדדות נגיד בין 0 ל-1. וכל הוספת אבן מגדילה קצת את מידת הערימתיות של הצבר, או את מידת הקרחות, או מקטינה את מידת הקרחות של האדם, או מקרבת אותנו יותר לאחרי הצהריים, זה כבר יותר אחרי הצהריים, וכן הלאה. זאת אומרת, כל מושגי היומיום שלנו בעצם צריכים להישפט לא בשפה בינארית של כן או לא, אלא בלוגיקה רציפה, מה שנקרא פאזי לוג'יק. זאת אומרת, השאלה, עד כמה אתה ערמתי, לא האם אתה ערמה או לא. האם אתה ערמה או לא זה סלנג. אי אפשר לדבר על כן ערמה או לא ערמה. השאלה היא עד כמה זה, מה מידת הערמתיות של הצבר. זה בעצם השפה היותר מדויקת לדבר על סוג הזה של דברים. כל מושג יומיומי. כך אתה מפתח את המילון, כל מילה שאתה אומר, אתה יכול להגיד זה אותו דבר כמו המילה הזאת. אין מילה בשפה שלנו שהיא לא כזאת. במתמטיקה, זה לא פרוגרס, זה ההפך מפרוגרס. לא, אז ההבדלים בין גבר לאישה זה ההפך מפרוגרס. לא, קיומו של ספקטרום זה ההפך מפרוגרס. אז אנשים לא מבינים. קיומו של ספקטרום זאת עובדה. יש ספקטרום. ומי שמתכחש לזה מתכחש לעובדות. אתה יכול להעביר את הקו איפה שאתה רוצה. את הפרוגרסיביות אומרת, אני לא מקבל את קיומו של הספקטרום. היא אומרת, כל אחד יגדיר את עצמו איך שהוא רוצה. זה לא אותו דבר. כשאתה אומר שיש ספקטרום, אתה בעצם אומר, אני יכול להגדיר מי גבר ומי אישה. בעיניי מ-0.3 ומעלה זה גבר. עד 0.3 זה אישה. למשל, אתה יכול לחשוב 0.6. זה לא חשוב. הפרוגרסיביות אומרת, אני לא מוכנה לקבל הגדרות. זה לא אמירה שיש פה ספקטרום, זה בדיוק ההבדל. אנשים לא מבינים את זה. אנשים מערבבים את שתי האמירות האלה. קיומו של ספקטרום זה בדיוק ההפך מפוסט-מודרניות, מפרוגרסיביות. קיומו של ספקטרום זאת עובדת חיים. ומי שמתכחש לה, הוא מתכחש לעובדות. והפרוגרסיביות לוקחת את העובדה הזאת ומוחקת אותה. היא בעצם אומרת, עזוב, אין בכלל אמת ואין שקר. יש אמת ויש שקר. רק האמת והשקר נמדדות בלוגיקה רציפה, ולא בלוגיקה בינארית. פרוגרסיביות או פוסט-מודרניות אומרת, אין אמת ואין שקר. זה כל אחד מגדיר לעצמו מה שהוא רוצה. יש נרטיבים.
אתה
האין בינה, שלא בינארי אתה מבין.
כן, בדיוק. מה שקצת בספק הוא מסופק לחלוטין. מה שלא בינארי לא קיים. זה חשיבה ילדותית, טיפשית. ואנשים כל כך מבולבלים בעניין הזה משני הצדדים של הוויכוח. גם מהצד הפוסט-מודרני, יש הרבה אנשים שהם לא באמת פוסט-מודרני. הם מתכוונים לומר שיש רצף, ובעניין הזה הם צודקים לגמרי. אבל הם מאמצים את השיח של המטומטמים שמובילים את המהלך הזה, שהם באמת לא מבינים. באמת לא מבינים, הם עושים את הקפיצה הלוגית הזאת בלי לשים לב בכלל. אני כתבתי פעם באתר שלי על העניין הזה של הקוויריות, כן, על הזהות המגדרית והמינית וכולי, והסברתי שם, אני חושב, בצורה מאוד ברורה, שאי אפשר להתווכח על זה שיש ספקטרום. ברור שיש ספקטרום. השאלה היא, איך אתה מגדיר גבר או אישה? שאלה טובה. לא בטוח שיש הגדרה מאוד חדה, אבל בסדר, אבל בן אדם יכולים לאמץ הגדרות שונות, יותר שמרניות, פחות שמרניות. אבל הקפיצה אל הקוויריות החדשה, זאת קפיצה שלא מדברת על ספקטרום, אלא אומרת, עזוב, אין ספקטרום, אין כלום, כל אחד יגדיר את עצמך שהוא רוצה. אם אתה מגדיר את עצמך כחתול רחוב, אז אתה חתול רחוב. זה הכל, מי אתה שתגיד לי שאני לא חתול רחוב, או עמוד טלפון, או מה שלא יהיה. זה הקפיצה שאני מדבר עליה, לכן אנשים מערבבים את השלבים האלה בדיון. אנשים שחושבים שהם צריכים בשביל להתנגד לפרוגרסיביות, הם צריכים להתכחש לזה שקיים מנעד, שקיים רצף. לא, אתה לא צריך להתכחש לזה, זאת עובדה. ואלה שתומכים בפרוגרסיביות, לכן הם אומרים, מספיק שאנחנו נציג את העובדה שיש רצף. גם זאת שטות, זה לא נכון. העובדה שיש רצף היא עובדה. עכשיו אפשר להתווכח, מה עושים איתה? איפה עובר הקו? ממתי זה אחרי הצהריים? ממתי זה קרח? ממתי זה גבר? וממתי זה צבע אדום ולא צבע צהוב? על כל דבר כזה אפשר לשאול שאלה, והיא שאלה שאפשר לדון עליה. לא הבנתי? גם במין ביולוגי אין הגדרות חדות. כי יש יצורי ביניים. עם מאפיינים כאלה ומאפיינים אחרים. יש יצורי ביניים. יש נשים שיש להם מאפיינים גבריים מאוד, גם ביולוגית. ולהפך. רוב לא, אבל יש כאלה שכן. אז יש רצף. לא, הרצף קיים אצל כולם. השאלה היא רק כמה. גם ביולוגית. השאלה היא כמה. השאלה היא כמה אתה קרוב לקוטב הגברי, זאת אומרת, רובם מסתובבים מאוד קרוב לקוטב הגברי. ויש מעט שנמצאים כבר רחוק, יש להם מאפיינים נשיים יותר בולטים. נכון? אבל עדיין יש פה רצף. נגיד XX ו-XY, נגיד, זה אולי בינארי. בסדר? יכול להיות. אבל בסדר, אבל השאלה איך אתה מגדיר ביולוגית, גבר ואישה. בסדר, אני אומר, אז יש דברים שהם במתמטיקה יש הגדרות בינאריות. או שאתה נקודה, או שאתה קו, או שאתה אפס מימדים, אחד מימדים, שני מימדים, בסדר, שם הכל מוגדר בצורה בינארית. כשאתה מיישם את המתמטיקה לעולם, אתה תמיד צריך לוותר על הבינאריות. אין בינאריות בעולם. אין בינאריות בעולם כלל, כמו שאמר רבנו. אה? כן.
אני על
הספקטרום,
אני יש
לי
קצת
חתוליות. בסדר, אין בעיה, שיגיד את זה. הכל בסדר. אני לא אסכים איתו. אבל אם הוא אומר את זה ומנמס, אז הכל בסדר, טענה לגיטימית. אני יכול להסכים איתך או שלא להסכים איתך. זה לא פרוגרסיביות. פרוגרסיביות פירושו, עוד פעם, זה לא הפרוגרסיביות הבעייתית, תקרא למה שאתה רוצה פרוגרסיביות, אבל הפרוגרסיביות הבעייתית אומרת, אני רוצה להיות חתול ולכן אני חתול. אני חושב משמע אני חתול. זה, 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 זה הפרוגרסיביות. לא בגלל שאני אומר, תשמע, יש לי גם מאפיינים של חתול, גם לי יש שתי רגליים. החתול יש ארבע, אז שתיים מתוכם יש גם לי. בסדר? בסדר, אז הוא אומר, גם אני חתול. אוקיי, אפשר להתווכח עם זה, אפשר לקבל את זה, אבל זה לא פרוגרסיביות. כי זה, בעיה שהטענה היא מנומקת, זה לא פרוגרסיביות, צריך להבין. פרוגרסיביות בהגדרה זו טענה לא מנומקת. זאת אומרת, קבלת טענות באופן לא מנומק, זה מה שנקרא פרוגרסיביות. זה אומר, אני, זכותי להגיד מה שאני רוצה, לא צריך לתת לך נימוקים. אין לך מונופול על המלאו את החסר, כן? מה שאתם רוצים. זה בעצם אומר, אני פטור מלתת נימוקים. זה הכל. ברגע שאתה מבין נימוקים, אתה לא פרוגרסיבי. אתה יכול להיות יותר ליברלי, פחות ליברלי, אפשר להתווכח על הנימוקים, הכל בסדר. אבל זה משהו שעליו אפשר לדון. אתה מבין נימוקים, הכל בסדר. עם פרוגרסיביים אתה לא יכול לדון. מה תדון איתם? הוא רוצה להיות חתול. אתה יכול להגיד לו שהוא לא רוצה להיות, הוא כן רוצה להיות. בסדר, אתה יכול להגיד לו שהוא לא חתול. זה שהוא לא רוצה להיות חתול, בסדר. טוב. איך הגענו לפרוגרסיביות? אוקיי, עכשיו אני רוצה, אז אני כבר צמצמתי את העניין. א', גם אם אני אומר שהסברה היא דאורייתא, ברור שיש סברות שהן לא דאורייתא. עכשיו אני רוצה לקצץ את זה עוד יותר. ואני רוצה לומר שאין באמת סברות שהן דאורייתא.
אין.
אין. סברות הן לא דאורייתא, לא במובן המלא, אני אחדד את זה יותר בהמשך, אבל זה הצעד הבא. אז בואו נתחיל, פה אנחנו מגיעים לברכות. אז הגמרא במסכת ברכות, בדף למדי, הגמרא דנה בשאלה מה המקור של הדין של ברכת הנהנים. ברכת הנהנים זה ברכות המזון, אבל לפני המזון. כן, ברכת המזון זה אחרי שאוכלים, ברכת הנהנים זה ברכת המזון שלפניו. אז הגמרא מביאה שם כל מיני אפשרויות, פסוקים, דרשות, דוחה את זה, בסוף היא אומרת, אלא הסברה הוא, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. סברה? תנו רבנן, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. מה התקנתי? ילך אצל חכם. מה האזור שהוא ילך אצל חכם? ילך אצל חכם, היעביד לי? העביד לי איסורה. אלא אמר רבא, ילך אצל חכם מעיקרא וילמדנו ברכות, כדי שלא יבוא לידי מעילה. מה רבי יהודה אמר? שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, וכן הלאה. כן, זה. אמר חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, וכו'. זאת אומרת, יש פה כל מיני, לא יודע אפילו אם זה כל מיני סברות, או כל מיני מטאפורות שמדברות על סברה אחת. אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. עכשיו, מה קורה אם כן נהנית בלי ברכה? כאילו מעל, כאילו גזל, בוגד בקדוש ברוך הוא. זה לא סברות שונות, זה כן, זה מטאפורות שונות כדי לתאר את הבעיה שעליה מדובר כאן. אוקיי? מה יוצא מכאן? שברכת הנהנים מקורה מסברה. נכון? גם בהתחלה הגמרא מביאה לזה מקורות. והמסקנה היא שזאת סברה. בהתחלה ההנחה הייתה שזה דאורייתא, מביאים לזה מקורות. ואז הגמרא מסיימת בזה, זה סברה. אם הסברה היא תחליף למה שהיה קודם, הסברה לכאורה היא דאורייתא. אז באמת שואל הפני יהושע, בגמרא אל הסברה אסור לו לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, משמע מלשון כל הפוסקים. דלפום אך מסקנה דאחה, כל ברכת הנהנין אין מדרבנן, לבר מברכת המזון לחוד. ולרשב"א ברכת זין מינין דלאחריו, נמי מדאורייתא. הרגשה הברכות מודה, כן, ברכות שלפני, גם הרשב"א מודה. שהם כולם דרבנן. ולעניות דעתי, לכאורה יש לתמוע. דעה, בכל השס משמע, דמי דדעת ים מסברה, הווה מדאורייתא. ועד רבה, מקשה השס, הלמה לקרא סברה הוא. ודבר שיוצא מסברה, יש לו מעמד של דאורייתא. אז אם הגמרא פה מסכמת, שברכות הנהנים יסודן בסברה, אז איך זה יכול להיות שכל הפוסקים אומרים, שזה דין דרבנן? שספקו לכולה, למשל, ספק ברכות להקל. ובאמת, בלשון התוספות אין הכרע, אפשר דמה שכתבו, וקרא דנסיב לאל, היינו אסמכת בעלמה, אפשר דנתכוונו לזה העניין עצמו, דכיוון דסברה הוא, תו לא יצטרך קרא. זאת אומרת, יכול להיות שתוספות אומר שברכות זה באמת דאורייתא. ומה שכתוב שהקרא הוא אסמכת בעלמה, הכוונה הוא אסמכת על הסברה הזאת. אבל זה אסמכת לא במובן של דין דרבנן שעושים לו אסמכת על פסוק. זה דין דאורייתא שיסודו בסברה ומסמיכים אותו על פסוק. אגב, יש שני סוגי אסמכתאות בש"ס. יש אסמכת הרגילה שאנחנו רגילים אליה, שזה דין דרבנן שעושים לו אסמכת על פסוק. אבל יש אסמכתאות שהן אסמכתאות לדין דאורייתא. את הדין הוא דין דאורייתא ומסמיכים אותו על פסוק. הוא לא יוצא מהפסוק, זה לא המקור שלו. אבל הסמיכו אותו על פסוק, גם זה אסמכתא. ופה הוא אומר, יכול להיות שמה שתוספות כותב פה, זה אסמכתא מהסוג השני. ואז יוצא שלפי תוספות ברכות הנהנים הם דאורייתא. אז עכשיו השאלה, אז למה אומרים תמיד שספק ברכות להקל? זה אומר שהחובה לברך היא דרבנן, נכון? ספקה לכולה. למה? הרי דבר שיוצא מסברה, ולמה לקרוא סברה הוא? סברה זה דאורייתא. זה צריך להיות לחומר. זה אומר הפני יהושע, מי הוא נראה לעניות דעתי? ואפילו אם תמצא לומר, בסברה זו, הווה נמי מדאורייתא. אפילו אחי, עתי שפיר, עד הקיים עלן דספק ברכות להקל, משום דלא שייך להחמיר, כיוון דאסור לברך ברכה שאינה צריכה, משום אחי, ממילא, אז ללה, אך סברה. מה הוא אומר? כנגד הסברה שיש חובה לברך, יש גם את האיסור שלא תיסה, נכון? אז לכן הוא אומר, אם אתה בספק, אם ברכת או לא ברכת, כן? אז לכאורה הייתי צריך להחמיר, כי סברה זה דין דאורייתא וספק ברכות היה צריך להיות לחומרה, ויש פה את הספק איסור של לא תישא שם עכשיו. אז כיוון שכך, אז לכן אנחנו לא מברכים.
מי יותר
חזק? מה?
לא
תישא
את שם
השם
כאילו...
כן, זה נכנס קצת לשאלה שהשדה חמד מעריך בה, אנחנו יודעים שעשה דוחה לא תעשה, נכון? אז עשה יותר חזק מלא תעשה. אז גם פה צריך להיות אותו דבר. יש עשה לברך מסברה, ויש לא תעשה שלא תעשה השם עכשיו. אבל יש פה ספק.
אם שניהם היו מדבר.
יש פה ספק. על הצעד שלא חייבים לברך, כי ברכתי כבר, אז אני עוברת לא תעשה השם עכשיו בוודאות, לא שהעשה דוחה אותו. האם גם בספק אומרים שספק עשה דוחה לא תעשה? אז הסדחמת מדבר על זה, יש לזה מחלוקות, יש לזה עריכות שם. בכל אופן, הוא פה אומר שבגלל האיסור שלא תישא שם עכשיו, אז אנחנו לא מברכים.
אז הוא נשאר בדעה שזה מדאורייתא?
כן. ומאי טעם הגוף הנמי יתי שפיר, דבעל קרי על המזון אינו מברך לפניו, וכיוון זה לא מחייב אלא מסברה. והוא מונע עצמו משום כבוד השם, אינו שייך אך סברה. בעל קרי לא מברך. עכשיו, הוא לא מברך, לכאורה יש פה דין דאורייתא של ברכה, זה אומר לא, כיוון שהוא לא מברך כדי לכבד את הקדוש ברוך הוא, והסברה בעצמה היא לברך כדי לכבד את הקדוש ברוך הוא, אז אין בעיה. במקרה כזה הסברה לא מחייבת אותו לברך. כבודו של הקדוש ברוך הוא מחייב אותו לא לברך. אז מיניה וביה, לכן הוא לא מברך. ועוד על המזון מברך מי הוא לאחריו, אם כן לא נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כן נראה לי ועדיין צריך יהיו. זה מה שאומר בני יהושע. אז מה יוצא בעצם? בעצם אומר, זה בעצם דין דאורייתא, כי זה יוצא מסברה, מסברה היא דאורייתא, אבל באופן עקרוני, אם לא היה איסור שלא תישא שם עכשיו, אז היינו גם צריכים להחמיר בספק ולברך, אבל בגלל האיסור שלא תישא שם עכשיו אנחנו לא מברכים. כן, זה פעם כתבתי מאמר על מה זה קולה ומה זה חומרה. בדרך כלל אנשים חושבים שקולה זה לנהוג באופן שנוח לי יותר. וחומרה זה לעשות משהו שפחות נוח לי. זה לא נכון. יש, כן, אתה כבר מכיר את כל המסקנות שלי. יש סדרת דוגמאות של הבית הלוי שהוא מביא בסיפורי המשכילים שלו, בסוף ההגדה של מבית לוי, הגדה של בריסק. אז בסוף ההגדה הראשונה, הכרך הראשון, אז מובאים שם כל מיני סיפורי משכילים. בין היתר, אז הבית הלוי בא אליו איזה גביר אחד ואומר לו, למה אתם הרבנים תמיד מחמירים? ואני מחמיר, אני יש לי קולות מפורסמות. למשל, אנשים שעוברים... עוברים את חצות ולא קראו קריאת שמה, אני מקל שהם יכולים לקרוא קריאת שמה גם אחרי חצות. אנשים שנמצאים בספק עד יום ביום כיפור, ומתלבטים האם באיזה יום לצום, אני מקל, הם יכולים לצום יומיים. וכן הלאה, יש כאלה שהחמירו לא לצום יומיים, נכון? החזניש שהחמיר ליפנים שם, לא לצום יומיים. אז הוא מקל, הוא מתיר לצום יומיים, וכן הלאה. וכן הלאה זו הדרך. עכשיו, גם בברכות הייתי אומר, לא לברך זה לכולה או לא לברך זה לחומרה. תלוי מה אתה יותר אוהב. אם אתה אוהב לברך, אז לא לברך זה לחומרה. אם אתה לא אוהב לברך, אז לא לברך זה לכולה, לא? אז למה ספק ברכות להקל פירושו לא לברך? ולא ספק ברכות להקל פירושו כן לברך. תקל שאני יכול לברך. מי שאוסר לברך, הוא אוסר. הוא מחמיר, לא? רגע, לפני הלא תיסה. אז הטענה, מה שאני רוצה לטעון, זה נושא לשיעור בפני עצמו, אבל מה שאני רוצה לטעון, כולה וחומה זה בכלל לא קשור לנוחיות שלנו. הנוחיות שלנו קשורה אלינו. לא קשור להלכה. בכולה וחומה, בהלכה זה השאלה היא כמה אופציות שיש בפניך. מי שנותן, מי שפותח יותר אופציות הוא מקל. מי שפותח פחות אופציות הוא מחמיר. זה נקרא כולה וחומה. עכשיו, כמובן שאם יש יותר אופציות, אז מישהו יבחר את מה שנוח לו. ואם האוסר לא פתח את האופציה הנוחה לי, אז אני לא אוכל לעשות את זה. אז בשורה התחתונה, הרבה פעמים זה באמת יוצא, שמי שמקל יכול לפעול באופן שהוא יותר נוח, אבל זה סתם סימפטום. ההגדרה של כולה ושל חומה זה השאלה מה כמות האופציות שפתוחה בפניך. אם מישהו אחד, פוסק אחד פותר בפניך שתי אופציות, והפוסק השני פותח שלוש אופציות, אז השני הוא מקל. גם אם האופציה השלישית שהוא פתח זה לצום יומיים ביום כיפור. זה לא נשמע כמו כולה. ואם אם הראשון אוסר לצום יומיים ביום כיפור, ואני מתיר, אני באמת מקל. הבית הלוי צדק, זה באמת כולה. אם הוא מתיר לצום יומיים ביום כיפור, זאת כולה. כי מישהו אחר אומר, אסור. זה פיקוח נפש, אסור לצום יומיים. הוא מחמיר. אלא מאי, שאחרי שאתה מקל, שמותר לצום יומיים ביום כיפור, עכשיו אומרים לך, טוב, אם אתה בספיקא דיומא, אז גם תצום. כי אתה צריך לצום, הרי יש מצווה לצום ביום כיפור. אם אתה לא יודע מהו התאריך, ומותר לצום יומיים, אז כבר נדרש ממך לצום יומיים. זה כבר חומרה. את הפסיקה שמותר לצום יומיים ביום כיפור היא באמת כולה. אלא מאי? שאחרי שאתה פוסק לכולה שמותר גם לצום יומיים, עכשיו באה הדרישה, טוב, אתה חייב לצום יום כיפור, אתה הרי לא יודע איזה משני הימים הוא יום כיפור. אז התוצאה יוצאת חומרה, שאתה חייב לצום יומיים. אותו דבר בספק ברכות. ספק ברכות להקל, פירושו שמותר לך לברך ומותר לך לא לברך. זה נקרא ספק ברכות להקל.
זה נתון להחלטה שלך?
כן. מותר לברך ומותר שלא לברך. אלא מה? כיוון שיש איסור שלא תיסה, לא קשור לספק ברכות. יש איסור לא תיסה. איסור לא תיסה, טוב, אם מותר לך לברך ומותר שלא לברך, אז אל תברך. יש בעיה שלא תיסה. אפשר להתפלפל בזה, אם מותר לך לברך, אז למה זה לא תיסה? בסדר, אבל זאת התפיסה של הפני יהושע לפחות. אתם מבינים שספק ברכות להקל פירושו, זה שאפשר לברך, אפשר שלא לברך, יש לך שתי אופציות. ברגע שיש לך שתי אופציות, זאת באמת כולה. רק מה? רק בגלל לא תיסה, הלא תיסה מאלץ אותך לבחור באחת משתי האופציות. והלא תיסה הוא באמת חומרה. אבל הספק ברכות הוא באמת לכולה. עכשיו, מבחינה זאת, תסתכלו על הפני יהושע מה שהוא כותב כאן, מבחינתו, ספק ברכות הוא לחומרה. היית צריך לברך. בספק. רק בגלל הלא תיסה, אתה לא מברך. זאת חומרה לצד השני, זה לא לכולה בכלל. זאת חומרה לצד השני שאסור לך לברך. לולי הלא תיסה, מדיני ספק ברכות, היית צריך לברך. היא ספק ברכות לחומרה. כי זה דין דאורייתא. דבר שיוצא מסברה הוא דאורייתא. אבל, אני לא חושב שהוא צודק, הפני יהושע, לא באופן מלא. אסייג את זה קצת. אני רוצה לטעון, הרי התופס של הברכות נקבע על ידי חכמים. זה ברור. הדיון בגמרא הוא בשאלה מה יסוד החובה לברך. האם הוא דאורייתא, מסברא, שם יש דיון. אבל התופס, שם, מלכות וכולי, זה ודאי דרבנן, נכון? עכשיו, כשאתה מדבר על הסברה לא אומרת שצריך לברך בשם ומלכות. סברה אומרת שצריך לברך. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא על האוכל שהוא נתן לך. תודה להשם על האוכל הטעים, כמו שהנכדים שלי גומרים, אחרי ברכת המזון. אוקיי? ככה זה בגן הם למדו, אני לא יודע, זה מעניין. אה? כן, לא משנה. אז הוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא על אומר תודה מראש, כן? הוא מבקש רשות, לא משנה שלא תקראו לזה. התופס של הברכה הוא דרבנן. אז גם לפי הפני יהושע, שיש פה ספק ברכות לחומרה, כי זה דאורייתא, הספק לחומרה הוא רק בעצם החובה לברך. אבל להגיד את זה בשם ומלכות, זה דין דרבנן, שם ודאי ספק לכולה, ואם תוסיף את הלא תיסה, אז זה לחומרה לצד ההפוך. אז אל תברך. מה הכוונה? מה שאני בעצם רוצה לטעון, ככה לדעתי לדינה, מי שנמצא בספק ברכות, חייב לברך עוד פעם. עוד פעם לברך. אבל לא בשם ומלכות. כי בשם ומלכות זה הדין דרבנן. בספקו לכולה, וגם לא תיסה שם השם. תגיד, כן, אפילו תגיד את תופס הברכה בלי שם השם. תגיד את תופס הברכה בלי שם השם, או שתגיד, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לאכול את התפוח הזה. אני מבקש לאכול את התפוח הזה, תודה רבה. זהו. תגיד איך שאתה רוצה, באיזה נוסח שאתה רוצה, זה לא משנה. עכשיו, בדרך כלל, כשחכמים קובעים תופס, זה תוספות בסוכה, בדף ד', כשחכמים קובעים תופס, אז אם אתה לא עשית את זה לפי התופס של חכמים, לא יצאת גם את הדאורייתא. מי שישב בתוך הסוכה ושולחנו בתוך הבית, לגזרה שמה יימשך, גזרה דרבננית. ואז בית שמאי אמרו ל... כן, רבי יוסי בן דרום סקית. אז הם אמרו לו שמה, אם כך עשית לו, יצאת מצוות סוכה מימיך. תוספות שואל, למה לא יצאת? הוא ישב בסוכה כשרה, רק יש גזרה שמה יימשך, ששולחנו בתוך הבית. תוספות אומר שמי שלא עושה לפי הכללים של הדרבנן, איך רבנן עיצבו את המצווה הדאורייתא, לא יצא את הדאורייתא. הרן חולק על זה, לא משנה כרגע, אבל לפי התוספות הזה, אם אתה לא מברך לפי התופס של חכמים, יכול להיות שזה לא יחשב בכלל שברכת. אבל במקום שבו אתה בספק, אז ודאי חכמים המצוון אומרים לך לא לברך בתופס שלהם. אז שם ודאי שחוזר הדין הדאורייתא, אז תברך בשפה שלך.
לא משנה,
אתה
יודע שדבר חכמים זה
דאורייתא? לא. זה דרבנן, לא מדאורייתא. כן, דרבנן. לא, אז לכן אני אומר, פה אני משנה מה. אני משנה מה המטבע של חכמים, אני מברך בשפה שלי, אני משנה מה המטבע של חכמים. אז לכן אני רוצה לטעון שספק ברכות באמת לחומרה. אני אומר את זה להלכה. ספק ברכות באמת לחומרה. בגלל שדאורייתא, סברה היא דאורייתא. אני אסייג את זאת בהמשך, אבל כן. בטח לפי שיטת הפני יהושע. פני יהושע תופס את זה דאורייתא. הוא רק אומר, לא מחמירים בגלל לא תישא השם עכשיו. אז מה הבעיה? אז תברך לא לפי התופס של חכמים, אין בעיה שלא תישא השם עכשיו, ותקיים את הספק דאורייתא לחומרה. מה הבעיה בזה? זה מה שמתבקש לפי הפני יהושע. וגם אין את הבעיה שלא תישא השם עכשיו, אם אתה לא אומר את שם השם. אז ודאי שלפי הפני יהושע זה מה שצריך לעשות. לא בשם ומלכות. כן, נכון. והשם ומלכות הוא במקום רק דרבנן, לא בגלל לא תישא. אני אומר, גם בלי הלא תישא, אתה יכול לברך בלי שם ומלכות. כי החובה לברך בשם ומלכות היא דרבנן. ואם אתה בספק, ספק דרבנן לכולה. הלא תישא אומר לך, בפועל אל תברך. בלי הלא תישא, אתה יכול לא לברך, אבל יכול גם שכן, בשם ומלכות. בגלל הלא תישא, אומר לך, לא, בדווקא אל תברך. מבין? אבל את הדאורייתא, בלי שם ומלכות, זה אתה מברך גם ככה. יש בתלמידי רבנו יונה, שם על הריף, בברכות, מה הייתה קנטי? אמר רבא, ילך אצל חכם בקים יקרא. כלומר, מי שאינו יודע את הברכות באיזה עניין, יוכל לאכול, שאם יוכל להתחייב קורבן מעילה, בכל פעם ופעם. ומאדרינן שילך אצל הבקי וילמדנו ברכות של כל דבר ודבר.
אם הוא חייב קורבן מעילה,
רגע, רגע. והוא הדין שאפילו אם לא ידע, אלא ברכת שהכל, יצא בה מידי מעילה. דתנן, ועל כולם, אם אמר שהכל, יצא. אלא שצריך ללמוד כדי שיבריך הברכה הראויה לכל דבר ודבר. פעמיים תלמידי רבן יונה כותבים כאן שמי שאוכל בלי ברכה חייב קורבן מעילה, אשם מעילות. איך אשם מעילות? מה, על דין דרבנן אתה מביא אשם? זה חולין בעזרה. על דין דרבנן לא מביאים קורבן. איך אתה מביא אשם מעילות? הוא אומר מפורש, הוא חייב קורבן מעילה. לכן ברור שהוא תופס שהחובה לברך היא דאורייתא. העובדה שזה יצא מסברה זה דאורייתא. ומי שאכל בלי ברכה חייב קורבן מעילה. זה לא חולין בעזרה. הוא חייב קורבן מעילה. עכשיו צריך לדון על השם, השם מעילות והשם בכלל. זה שיעור בפני עצמו, אבל לא נוכל להיכנס לזה כאן. כתבתי את זה גם כן מאמר פעם. השם זה קורבן שמובא על דברים שאין להם מקור הלכתי. והם דאורייתא.
זה לא מוגדר. זה מוגדר השם?
אני מגדיר את זה, אני אומר עכשיו, זה ההגדרה שלו. השם זה דבר שבא על פלישה לרשות שהיא לא שלך, שלא כרוכה באיסור הלכתי. על זה באים קורבנות השם. ופה זאת אחת הדוגמאות. יש פה איסור הלכתי, אין לו מקור, זה סברה. אוקיי? על זה אתה מביא השם. אוקיי? אז מה רואים? כמו פני יהושע, נכון? שלאכול בלי ברכה, אתה מביא השם. זאת אומרת שלברך לפני המזון זה דאורייתא. וממילא שספקו לחומרה. תראו מה הוא כותב פה. שאם לא ידע אלא ברכת שהכל, יצא בה מידי מעילה. למה? בגלל שהתופס של הברכה, לפני זה שהכל פותר הכל וכולי. עכשיו אני אומר משהו יותר יסודי. התופס של הברכה הוא דרבנן. נכון? אם אתה מברך שהכל על כל דבר, בסך הכל הודית על הקדוש ברוך הוא, אז אתה יצאת בוודאי את החובה של הדאורייתא, את הסברה, שלא נהנית מן העולם הזה בלא ברכה. אוקיי? זה ודאי נכון. ולכן יצא מידי מעילה אם ברך שהכל. אני רוצה לטעון יותר מזה. גם אם ברך בלי שם ומלכות יצא מידי מעילה. שהכל כמובן יצא, אבל לא צריך להגיע לשהכל. גם אם מברך בלי שם ומלכות יצא מידי מעילה. מה? נכון, גם בלי ספק. גם בלי ספק יש חובה דרבנן לברך בשם ומלכות. ואמרתי לפי תוספות בסוכה, שאם אתה עושה את הדאורייתא לא לפי הכללים של רבנן, יכול להיות שגם את הדאורייתא לא יצאת. מקום שאתה בספק, אז אתה דרבנן במקום אחר, אתה אסור לך לעשות, לא רק שאתה לא חייב לעשות, אז תעשה את הדאורייתא. אז אני אומר, בפשטות מלשונו נראה שכן. אני רוצה לטעון שגם את זה לא צריך. לא, אם אתה אומר לך לפי שיטתי, אז לא צריך שהכל. ברוך אתה השם, בורא פרי העץ. בלי להגיד את שם השם. לא צריך להגיע שהכל. הוא לא מתכוון לזה. אבל אני אומר, הלוגיקה שלו, כן, אבל הלוגיקה שלו זה כמו, כי הוא מדבר על הספק בשאלה מה לברך. אתה בספק בשאלה מה לברך. כלומר, אם אתה בספק בשאלה מה לברך, תברך שהכל. אני מדבר על השאלה אם אני בספק, האם אני צריך לברך. לא מה לברך. אלא האם ברכתי או לא. בסדר?
מה שקראנו פה לפני זה, גם הוא בספר של
המן. לא, ספק מה לברך. אם יש לך ספק מה לברך, איזה ברכה לברך, תברך שהכל ותצא ידי מעילה. כן, כן. על זה הוא מדבר, מה זה היחיד? על זה הוא מדבר. אבל אני מדבר על ספק האם לברך. נכון שברכתי, אוקיי?
אם אחד נזכר אחר כך שהוא לא בירך, זה צד של אשם.
כן.
כן.
לא, אשם בא גם... אשם בא גם על מזיד וגם על שוגג. זה אחד הכללים המיוחדים, מייחדים את האשם, להבדיל מחטאת למשל. הוא בא גם על מזיד וגם על שוגג. מי שלא ברך בשוגג, גם אמור להביא אשם. למרות שאשם מעילות זה אולי רק על שוגג, אבל פרשה בפני עצמה. מה? תלמידי רבנו יונה, על הריף בברכות שם. עכשיו, הצלח, כן, זה הנודע ביהודה, הפירוש של הנודע ביהודה על הגמרא, הוא חולק על הפני יהושע. מה שכתב הגאון בפני יהושע, כיוון דמסיק, דסברה הוא, ממילא הוא מן התורה. דרי אשכחן שאמרו, למה נקרא סברה הוא? שמע מינה שסברה מועיל כמו קרא. אומר הצלח, ואומר אני, שזה שייך רק בדין מן הדינים, כמו בכתובות כ"ב, מניין שהפה שעשר הוא הפה שהתיר, בבקם הממבב, מניין למוצאים החבורה עליו הראייה, שבאילו המקומות מקשה הגמרא, קרא למה לי סברה הוא. אבל לומר על דבר שהוא מסברה, שהוא חשוב מצווה דאורייתא, זה לא שמענו. ואם הדבר כן, לחינם נכתבו כל המצוות שהן שכליות. אז למה התורה כותבת, עזבו את רס"ג, שאומר שכל המצוות הן כאלה. אבל יש מצוות שכליות, כולם מסכימים, לא תרצח, לא תגנוב, קבל את אביך ואת אמך. למה נכתבו? למה לקרא סברה הוא? ועוד שסברה זו שאסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, סברה זו שייכה בכל באי עולם. ואם כן יהיה ברכת הנהנים חובה גם על בני נוח. את מה? קושיות חזקות מאוד. אלא ודאי הכוונה הוא שכיוון שהוא סברה, לכך תקנו חכמים ברכות הנהנים. וזהו בכל שאר פרקת הפירות. אבל על הפת יש מקום לדון אם זהו הקל וחומר, הוא קל וחומר גמור, ויהיה חייב מן התורה או לא. יש שם קל וחומר של מזון מתורה. מה התורה שפתורה אחריה חייבת לפניה? מזון שחייב אחריו, אין עודין שיהיה חייב גם לפניו. אז אם אתה לומד את זה מקל וחומר, אז החובה לברך על המזון לפני יהיה דאורייתא. בסדר, זה לא משנה לענייננו, מדבר באופן כללי. מה בעצם כתוב פה בצלח? תקושיות חזקות. כל באי עולם בעצם יהיו חייבים לברך. ואני אומר, נכון, כל באי עולם חייבים לברך. מה הקושייה? נכון? בסרטים תמיד רואים, כן, הנוצרים יושבים ועם ידיים כזה, והם מברכים לפני שהם אוכלים. יפה מאוד, הם מקיימים מצווה חשובה. כל גוי צריך לברך. אם הוא לא יודע את זה, בסדר, אז הוא לא יודע. שוגג, גנוס, לא משנה שתקראו לזה. אבל כן, נכון, החובה הזאת קיימת על כל באי עולם. חובות שיוצאות מסברה, הן חובות שקיימות על כל באי עולם. אנחנו נראה את זה בהמשך השיעורים. אז לכן אני לא רואה את הקושייה הגדולה. הוא כמובן מבין שהחובה לברך לפי הטופס, עם שם ומלכות וכדומה, ולברך שהכל, ובורא פרי העץ ובורא פרי אדמה, וכולי, זה יהיה דו, על בני נוח. זה לא נכון. החובה על בני נוח זה רק החובה שיוצאת מסברה, לא ליהנת מהעולם הזה, בלא ברכה. זה הכל. הדיני דרבנן, זה דיני דרבנן, זה תוקן רק ליהודים כמובן. לכן הקושיה הזאת היא לא קשה בכלל. אבל ישו הקושיה, מה עם הקושיה האחרת שכל המצוות השכליות, למה הם נכתבו בכלל? כל יוצא מסברה, אז שהגמרא תשאל, למה לקרא סברה הוא? לא תרצח, למה לקרא סברה הוא? טוב, נראה, אנחנו נגיע לזה כבר. אבל זאת קושיה יותר טובה, אוקיי? אבל מה הוא מתכוון שזה שייך רק בדין מן הדינים? הרי גם הוא מסכים שהגמרא שואלת למה לקרא סברה הוא, נכון? הוא עצמו מביא שני מקומות כאלה. גם הצלח מסכים לזה. אז מה הוא עונה לראיה היסודית של הפני יהושע? הרי הפני יהושע הביא משם ראיה. הנה, למה לקרא סברה הוא פירוש הדבר שמה שיוצא מסברה ומה שיוצא מקרא זה באותו מעמד. אם זה עד הרבנן, אז איך אפשר לשאול למה לקרא סברה הוא? צריך תקרא כדי זה ידור הייתה. מה הצלח עונה על זה? הוא עונה על זה, הוא הרגיש בזה, הרי הוא לא התעלם מזה. הוא אומר, זה בדין מן הדינים. מה הכוונה דין מן
מתחיל
הדינים?
ספר? לא.
הכוונה היא כזאת, כאשר הסברה באה לפרש פסוק שכתוב בתורה, או מצווה שכתובה בתורה, אז היא דאורייתא. נגיד שאני, יש פסוק בתורה, בצדק תשפוט עמיתך. בסדר? אז יש חובה לשפוט בצדק. עכשיו באה הסברה ואומרת, מה זה בצדק? למשל, המוציא מחברו עליו הראיה. בצדק זה להטיל את נטל הראיה על התובע. ולהשאיר את זה אצל המוחזק אם לא הובאה ראיה. או הפה שעשה הוא הפה שהתיר. שזה ראיה, מי שעשה יכול גם להתיר. זה פרשנות שאנחנו נותנים לפסוק בצדק תשפוט עמיתך. כך שופטים בצדק. זה דאורייתא. ברור שאפשר להשתמש בסברה כדי לפרש מצוות שמופיעות בתורה. אנחנו כל הזמן עושים את זה. אנחנו מפרשים את התורה, והפרשנות הזאת נשענת גם על סברה. זה ודאי דאורייתא. התוצאה של סברה כזאת היא פרשנותו של הפסוק. אז ברור שהסברה הזאת, מה שיוצא ממנה הוא דאורייתא. זה מה שקורה דין מן הדינים. שאתה מוציא איזשהו דין שנוגע למצווה. אז זה דאורייתא. אבל אם אתה מוציא דין מחודש, לא פרשנות לאיזושהי מצווה, לא דין חדש באיזושהי מצווה, לא, מצווה חדשה, כמו פה, ברכות הנהנים, וזה יוצא מסברה, מיעוט קטן של הסברות הוא כזה. רוב הסברות זה סברות שמפרשות דינים שמופיעים בתורה. סברות פרשניות. זה ודאי דאורייתא. זה אומר הצלח. פה מדובר על הסברה שמחדשת הלכה חדשה. כשסברה מחדשת הלכה חדשה, אומר הצלח, זה לא דאורייתא. בשביל שמשהו יהיה דאורייתא צריך פסוק, בקיצור אומר הצלח. אין דבר כזה שמשהו שיוצא מסברה הוא דאורייתא. צריך פסוק. כאשר הסברה מפרשת את הפסוק, בסדר, הסברה לימדה אותי שזה מה שהפסוק אומר. אבל כשהסברה מחדשת דין מחודש, לא מפרשת פסוק, אז זה לא דאורייתא. זה עד שחכמים יקבעו את זה, ואז יהיה דין דרבנן. הם קבעו את זה בגלל שהסברה אומרת שצריך לעשות כך. אבל זה דין דרבנן.
לפי דברי הרב, הסברה יצא כאן כמידה 14. יש 13 מידות, המידה 14 זה סברה.
תקרא לזה כך. הסברה היא לא דרשה.
לא, כי היא...
הסברה היא לא דרשה. הדרשות זה הדרשות שייכות לעולם הדרש. הסברה שייכת לעולם הפשט.
אבל היא מפרשת הפסוק.
נכון. פרשנות מפרשת הפסוק. מה כל כלי פרשני שייך לו מידות הדרש? מידות הדרש לא מפרשות את הפסוק. מידות הדרש דורשות אותו. מרחיבות, דורשות אותו. מידות הפרשניות לא שייכות למידות הדרש. זה פרשנות, זה הפשט.
מידת הפרשנות.
נכון, רואים את זה, אנחנו אולי נגיע לזה, רואים את זה בהרבה מקומות. גם הלכה למשה מסיני. שהרמב"ם אומר שהלכה למשה מסיני היא דברי סופרים, היא לא דאורייתא. זה דרבנן, הלכה שהיא הלכה למשה מסיני. בכמה מקומות רואים שגם הרמב"ם עצמו פוסק שזה דאורייתא. אז במקום אחד לפחות, ויש יותר, אבל מקום אחד לפחות, בפירוש המשנה בכלים.
אם אתה משתפילין,
צריך
לנו רובתו
הלכה למשה
מסיני, זה לא דאורייתא?
אז זו השאלה. הרמב"ם אומר שהלכה למשה מסיני היא דרבנן. אז איך זה יכול להיות? אז הרמב"ם עצמו אומר בפרק י"ז מכלים, בפירוש המשנה, הוא אומר שמה, שאם ההלכה למשה מסיני באה לפרש דין קיים, כמו הריבוע של התפילין, אז ודאי שזה דאורייתא. כשהוא אומר שההלכה למשה מסיני היא דרבנן, הוא מתכוון להלכה למשה מסיני שמחדשת הלכה חדשה, לא שמפרשת מצווה. יש מעט מאוד הלכות למשה מסיני כאלה. מעט מאוד. אהבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני, גם זה לא נכון להלכה, אבל ככה יש דעה אחת בגמרא, אז שם הרמב״ם היה אומר שאם ככה, אז פקם היה לכולה. כי שם ההלכה מחדשת הלכה חדשה, לא מפרשת דין דאורייתא הקיים.
יש ספרה
שלמית. בדיוק. אז כמו הלכה למשה מסיני, גם הסברות זה ככה, אותו חלוקה, אותה חלוקה. מה?
הכל חושב, זה לא דרך שלו, שרש מבארת דין
דורייתא, לא, אבל זה לא דרשה, זה פירוש, פירוש פשוטי. דרשה לא מפרשת את הפסוק, דרשה דורשת את הפסוק. מרחיבה, לא משנה, מפרשת, מרחיבה, אבל באופן בסיסי, עולם הדרש, זה לא עולם של פרשנות, עולם הפרשנות שייך לפשט. עולם הדרש לא מפרש, עולם הדרש מרחיב. לפעמים דרשה מפרשת פסוק, ואז באמת התוצר יהיה לחומרה. זאת אומרת, יהיה דאורייתא, סליחה. הרמב״ם עצמו כותב את זה, השורש השני. הרמב״ם כותב את זה. הרמב״ם עצמו כותב את זה. כשהדרשה מקיימת הלכה קיימת, אז היא דאורייתא. דרשה מקיימת היא דאורייתא. דרשה יוצרת היא דברי סופרים. טוב, אנחנו נעצור כאן.
Thank you.
טוב.